טוב, צהריים טובים לכולם. אנחנו נתחיל בישיבת המועצה ה-11/2017. ברוכים הבאים למועצה, ואנחנו רוצים לאשר את סדר היום. כיוון שאין שינוי והתנגדות לסדר היום, אנחנו נאשר אותו. ואנחנו נאשר גם את הפרוטוקול של הישיבה הקודמת, שהייתה ב-28 בנובמבר, ובה אישרנו את תקציב המועצה ל-2018. בשמחה ובששון אישרנו את תקציבי הוועדים המקומיים. הגשנו, דיווחנו על הגשת בקשות לחטיבה ההתיישבות, שבינתיים עדיין לא קיבלנו שום מידע. מה 28?
תהיה תשובה.
תהיה תשובה. לסיפור. אישרנו מחדש דירקטורים לתאגידים העירוניים והפכות קרקע לבתי ספר במועצה, ואיתנו את שכר המהנדס של המועצה. ואנחנו עוברים לדיווחים. אני מקווה שלא יהיו עושים מידע, יש הרבה מה לדווח, אבל איך נעשה את זה בצורה יותר א', אני רוצה...
מה
כתוב
שם בסדר?
מה כתוב?
הוועדה המקומית, לא אמרת.
שמה?
שכר מהנדס הוועדה המקומית, ולא אמרת.
בסדר.
יחי ההבדל הקטן.
בסדר. טוב, דבר בהמשך.
מהנדס אנחנו גם כן נדבר.
אנחנו יודעים. עניין המהנדס. נראה מה זה ברור, לכן היום שני תפקידים שמעתי אחד. מדד פריפריאלי. התפרסם המדד הפריפריאלי של המועצות האזוריות, ועשיתי רק שתראו את זה, כי זה מסביר קצת איך מחשבים למה אנחנו פריפריה או לא פריפריה, ואיך כל יישוב מחושב בתוך הפריפריה הזאת. אז הנה טבלה שכתוב, טבלת היישובים במועצה, כל אחד עם המדד הפריפריאלי שלו, שבו יש המדד הזה, הוא ממוצע בין מרכז המועצה לתל אביב, לגבול מחוז תל אביב, ובין היישובים אל מרכז המועצה, למין שקלול כזה. יש גם שקלול הזה נכנס גם לסן נגישות, כלומר מי שקרוב לכביש ראשי מקבל ניקוד, או יורד בניקוד, ויאללה, תראו את היישובים שלנו, כל אחד מפריפריאליותו מספר נמוך או יותר טוב, כי זה כמובן מקבל יותר נקודות ויותר תקציבים. אז הכי פריפריאלית אצלנו זה נופית, ואחריה רסאלי. אנחנו נגיד שאתם פריפריאליים ויותר, וכל היתר הם פחות הכי פחות פריפריאליים.
כביש 6 לא ישנה את זה?
מה?
כביש 6 לא ישנה את זה?
לא יודע, כרגע זה מה שמפורסם על המס.
קשה להבין את הנוסחה הזאת.
זה גם עושה בנגישות, כמה שאתה קרוב לכביש...
איך פער ביאלי כל כך הרבה יותר גבוה מנופית, אני לא יודע.
מה בדיוק המספרים אומרים?
כמה אתה קרוב לפריפריה? מה זה אומר בפועל?
אז אני רחוק
משם. כמה אתה רחוק מתל אביב?
אני מבין שאני רחוק.
איך כפר הנוער הדתי ובית בשנים כזה פער? איך כפר הנוער הדתי וכפר חסידים יש ביניהם פער?
שאם הקרבה לפני 30 משפיעה על המדד, כפר חסידים תשתיים קרובה מאתר תזורה.
נכון, זה ממש נכון. כפר הנוער הדתי
זה הפרמטר הכי שקרובה לא אומר, זה המרחק מהמועצה.
מהבניין הזה,
אבל הנושא המשמעותי שכן משפיע מדי פעם בתקציבים זה התקציב המועצה שאנחנו כולנו בחמש. אם אתם רואים ימינה, אז זבולון כולה בחמש. זה שיש חלק כאילו בארבע, כל המועצה היא בחמש, אבל זה לפעמים יכול.
מה?
הפריפריאלי לא קשורה. הפריפריאלי לא קשורה.
איפה החלק השני של חוואלד? חוואלד מופיע אצלהם בתור יישוב אחד, שים לב, כתוב חוואלד בלבד, לא כתוב כפר, לא כתוב שבט,
הכל קשור.
אבל האוכלוסייה זה 458. האוכלוסייה בפועל זה 720. אלה שרשומים בחוואי צבא עם שבט, הם לא מופיעים.
לא מופיעים פה, הם לא מרשים אף.
למה לא?
לא יודע.
כי הם לא
חייבים על זה 2015.
לא, לא חשוב, גם מה שאנחנו עשינו עד עכשיו זה עדיין לא נכנס. מי שרשום לו בתעודת הזהות חוואלי בסוגריים שבט, כנראה שהם לא הולכים אותו בחשבון. לא יודע למה, אבל עובדה, זה מה ש...
אני הייתי
עושה
אבנה.
חזי פה בשביל לחמם.
חזר,
אני...
מה?
חזי פה בשביל לחמם.
כן, יודע, אז מה, הוא לא רוצה אותנו בנופית, הוא מבטל את נופית ג' אנחנו נכנסים
שבחלק מה... כמודי. אנחנו יודעים שבחלק מהרשומים של משרד הפנים, חוואלד, לזה שנקרא בסוגריים שבט, במספר 900 ומשהו, מופיע בצפון, בישראל, ולא אצלנו. היישוב בחלקו משהו אצלנו, בחלקו
משהו. נכון.
אישור ארנונה עסקית, אתם זוכרים שאנחנו ביולי שרנו את הפנינו למשרד הפנים? משרד הפנים אישר לנו את הארנונה העסקית בהגדרות מסוימות, אז הנה יש אישור חריג להטלת ארנונה שקיבלנו אותה שבוע לפי שבוע, ואנחנו אישרו לנו 5% לרוב הנכסים שלנו, פרט לעמודי חשמל ומה עוד מודי?
תחנות אוטובוס.
ותחנות אוטובוס, אנחנו מטילים, אנחנו מטילים, אמר, תחנות אוטובוס.
ולבנקים הם נתנו לך
2.76. לבנקים
2.76.
זה 17? מה?
לא, 18.
זה 17?
זה אחוז. אבל לא, שרו אותה?
כן.
5% לשנת 2018. רציתי להראות פה את הבקשה של מט"ש חיפה, איגוד ערים חיפה, לתוספת התעריף שלהם. אני מזכיר לאנשים שהיה פה ויכוח די גדול על מט"ש של זבולון, והאם מט"ש חיפה באמת יעלה את המחירים כמו שאנחנו חזים. אנחנו כתבנו שם בתחשיבים, אנחנו גם המבקרים, המתחשבים כתבו שהמעריכים שלאט לאט התעריף של מט"ש של איגוד ערים חיפה יעלה ב-42% בשנת 2030, משהו כזה. ועכשיו קיבלנו את הבקשה שלהם לעלייה שכנראה מאשרים אותו, שאתם רואים שזה עולה לא ב-40 אגורות, אלא ב-60 אגורות. 68, נכון?
כן, היום זה משקל 60.
הם מבקשים כל שנה, אתם רואים את העלייה בתעריף של האיגוד. מה שמחזק מאוד גם את האמירות שלנו וגם את הכדאיות של מט"ש זבולון.
כן,
מה נראה כמה אתה תחייב במט"ש זבולון?
אתה
עוד לא ישר לשם. בסדר.
על הנייר, הצד השני
עליו. רגע, על הנייר הזה, אלה שמשלמים,
אתה רואה, פחסים לי. אתה אומר שאני מחמם, כן?
אני חימנתי, זה האיגוד ערים
לך. לא, זה הוא מחמם.
בוא נראה קודם כל שיש.
אבל החששות שלנו, בהחלט הוכחו כמוצדקות בעניין הזה, ואני כבר אומר גם לספי ולרות לכם נגד העלאות האלה, איגוד ערים מעלה את התעריף בלי לשאול אותנו, בלי להודיע לנו, פתאום אתה מקבל רטרואקטיבית העלאה ותשלום, אתה צריך עכשיו להתחיל להעלות את אגרת הביוב שלך. תקשיב רגע, זה קיבלנו אחרי שביקשנו, הם ביקשו את זה מתי רותי?
מתי
הם הגישו את הבקשה הזאת לרשות המים? לפני כמה חודשים?
הם הגישו לפני כמה חודשים והפרסום היה עכשיו, אתה ראית אותו
באותו של אישור. זאת אומרת, את הבקשה, הם לא שואלים אותנו, הם מגישים בקשה לא מודיעים לנו. אתה לא יכול להתנגד, כי אתה רואה רק את האישור אחרי שזה כבר מאושר.
באיזה מצב נמצא המט"ש מבחינת הבינוי שלו?
המט"ש בעבודות, עבודות עפר, בגלל שהחורף מתמהמה, אז הם הצליחו להתקדם יותר מאשר הצפוי. אנחנו ניחשנו שבדצמבר כבר לא יהיה שום עבודה, כי יהיה בוץ גדול, והם הצליחו להניח שם יריות ואולי עשו עוד משהו. זה מה שאני יודע, לא כאן יותר. אבל זה מתקדם, אני מקווה שבקיץ הוא כבר יעבוד עם שצת. חוות הניסיונות החקלאי. אתם יודעים שאנחנו שותפים בחוות הניסיונות החקלאית של הגליל המערבי שנמצאת ליד עקוב, שם מגדלים גם אבוקדו, עושים ניסיונות בגידולי שדה ודברים אחרים. אנחנו שם שותפים, אומנם מסודרים, שותפים, והחווה הזאת נתקלה בוותמ"ל, בדיוק כמו אצלנו בשטחים. עקו עשה וותמ"ל על השטחים של החווה, והופכים את החוות ניסיונות הזאת למנסים לשכונת מגורים, ואנחנו בתור שותפים רוצים להשקיע קצת מאמץ וגם קצת כסף להתנגד לזה. אז אנחנו זה אמנם אזור אחר, לא בתוך תחום השיפוט של זבולון, אבל בתור שותפים אנחנו רוצים להשקיע שם כ-30,000 שקל במאבק משפטי ותכנוני כנגד ההפיכה של חוות הניסיונות לשכונה. אני מודיע את זה בתור רצון שלנו להשתתף, אבל זה חלק מהמאבק שבכל הארץ עושים נגד הוותמ"לים, ואנחנו מתחילים לראות הצלחות לאט לאט.
איזה מועצות שם בדיוק?
זה לא במועצה, זה בתחום השיפוט של
עכו,
בתוך התחום שיפוט כבר של העיר.
כן, אבל אנחנו כאילו זבולון ומתי
אשר מילואות, היה גם מסגב, אבל מסגב כמעט אלה משטחים חקלאיים. ומה? מגזב יוצא. אבל אני באותו הזדמנות רוצה להגיד שאתם ראיתם, אנחנו השארנו את ההסכם, הסכם מול קריאת עדה בעניין הוותמלים, הוותמל הדרום הדרומי, מה שנקראת הדרום, הוותמל שפה מול הגוש, קל, יצא גם ועדת הגבולות, הוועדה הגיאוגרפית שחיפה, מעלה אותו לדיון, להעביר את השטח הזה לתחום קריאת עדה, ובמקביל קיבוצים רמת יוחנן ואושה הגישו התנגדות, הגישו לבית המשפט התנגדות נגד הוותמ"ל ונגד השטחים האלה מהקיבוצים ומהמועצה, וזה מתנהל במקביל להסכם שלנו מבחינת עתה. כלומר, אנחנו מנויים, יש לנו הסכם, אבל קיבוצים פועלים באופן עצמאי. מה הם ישיגו? זה נראה בבתי המשפט. טבעה של אושה עתיקה. אני מזכיר אנשים שאנחנו השארנו פה לפני כמה מיליות טבעה שעוסק בפיתוח של אושה עתיקה, של המתחם הזה, כמתחם גם לחפירות ארכיאולוגיות וגם למתחם ביקור. נפגשנו עם רשות העתיקות, והסתבר שיש אי הבנה די גדולה בינינו לבינם. קיבלנו מכתב, קיבלנו את המכתב של הארכיאולוג שאומר אנחנו לוקחים את כל הכסף ועושים חפירות. אז כמובן שקיפצנו, אמרו להם לא יהיה ולא יבואו עד שאתם בואו שבו פה ותסבירו לנו מה אתם רוצים. הם שלחו לנו המכתב של הארכיאולוג הצפון שכותב שהם יעשו א' ב' ג' ועלות חפירות 750,000 שקל, והם יעשו חפירות. אנחנו אמרנו, אנחנו לא מוכנים שתעשו שם חפירות בלבד, אנחנו רוצים שיהיה גם אתר ביקור, שאנשים מהמועצה ואחרים יבואו לשם, בסדר, יחפרו, אבל גם יראו מה קורה שם, וילמדו מה היה שם, ויתנו, יבקרו. וזה פחות או יותר השביל שאנחנו ציפינו שהם יעשו. כלומר, שביל שנכנס, מי שהיה שם, נכנס מהגדר, הוא עושה שם סיבוב באתר. תשבו פה, בסופו של דבר הגענו להסכמה. אחת, שאנחנו משאירים את הסכום שאנחנו משתתפים, זה 300,000 שקל. ב', הם עושים את הפרויקט הזה כולו, סדר גודל 1,100,000, על חשבונה, כאן כל התוספת לחשבונה. יש הרבה חפירות שם, אבל בסופו של דבר יהיה גם שביל, אומנם לא שביל אספלט, כמו שאנחנו רצינו, אלא שביל ממצעים, ואתרים משולטים שאנשים יכולים ולעשות שם ביקור ולהבין מה היה שם, ואולי גם להשתתף בחפירות. בינתיים היה חופש חנוכה, והם עשו שם פרויקט עצום. מי שהיה שם, כדאי לכם לבוא ולהתרשם. פתחו שם איזה 10 ריבועי חפירה מכוסים עם רשתות כאלה כמו שהם עושים, והמון אנשים, אני הייתי שם בחופשת החג, והיו שם בערך... מה? לא, לא, כשאני הייתי היו איזה 50-60 איש, כולל משפחות.
זה צפון המחוואלי, לא?
כן, זה ביער קיר הקטר.
צפון מערב.
היו שם איזה 50 או 60 איש שעבדו, כולל משפחות, שבהם מביאים את הילדים, והילדים חופרים, מוצאים כל מיני חרסים ומטבעות.
כן.
ופשוט היה מדהים לראות כל כך הרבה אנשים שמגיעים לשם ומשתתפים בעניין הזה, בהחלט אתר יפה.
בהקשר של אושם, ביקשנו בחטיבה להתיישבות, במסגרת המסלול של התשתיות, 150 אלף שקל בשביל
זה. נקבל, אז נוכל לציין שגם קיבלנו. וזה נושא בהחלט מרנין, עכשיו נעבור לנושא פחות מרנין, אני לא יודע אם אתה מצליח להעלות את הוועדה הגיאוגרפית. אנחנו יש לנו, יש ועדה גיאוגרפית מחוז חיפה, דיברנו עליה לא פעם אחת. הוועדה הגיאוגרפית הזאת דנה כרגע בסביבות בחמישה נושאים שקשורים בינינו לבין השכנים שלנו. אז ככה, קודם כל, אתם יודעים, כמו קודם, יש תוכנית של בתי הזיכרון שבה אנחנו רק שותפים. מה זה?
זה לא מופיע פה. הבקשה של טיבון לא מסומנת פה.
לא, אני לא יודע מה שאתה רואה, אבל...
זה טיבון.
כן. בסדר, רגע. יש בדיון ועדה גיאוגרפית, וזה ועדה שעוסקת בשינוי גבולות. וחלוקת הכנסות. אז קודם כל יש מתחם בזן, דיברנו על זה, רצון של המועצה התעשייתית, אנחנו מתנגדים, כרגע זה נראה שעולה בכיוון נכון, רוב הרופאים כולם, הרופאים שקראו להם לחוות הדעת, מתנגדים להפכה למועצה התעשייתית. אני מניח שבדי זה בחורים תגמור את העבודה שלה, ותדחה את הרעיון הזה. יש תוכנית שנקראת שטח הצ'קפוסט, שבו אנחנו עם הסכם ישן לפני 20 שנה. עם חיפה ונשר על חלוקת הכנסות, ברגע שיפתחו את האזור הזה ל... תראה את הפרצה גדולה, ארץ.
שלנו?
כן. ושאני אוכל להראות על מה אנחנו מדברים, להזכיר לאנשים.
זה מה שנקרא בנייני הצ'קפוסט?
כן. לא, לא בנייני הצ'קפוסט. זה שטח שהוא בנייני הצ'קפוסט, אבל שהטאבה מתנהלת שם השטח... היה לו צ'קפוסט.
מה?
היה לו צ'קפוסט. כאילו שם.
שטחים של יגור, לא?
שטחים של יגור רובם. וכאן זה סופר הייתה חתכת את זה, אבל לא משנה.
הייתה תחת חזק.
אני מדבר על השטח הזה כמו של זה, שפה מתנהל עכשיו תוך תב על את העסוקה. ברגע שהיא תקרום אור וגידים, יתחילו לבנות פה, יהיה פה חלוקת הכנסות.
יש
שם
כבר... מתחילים לעבוד שם. הם פתחו שם תעלת ניקוז אדירה. כן,
ניסו את העלה. והם
סללו שם הדרך.
יש דרך.
אבל זה לא שייך, זה רשות הניקוז ביצחה. בשביל חיפה, כי יש שם השטחים שנפסו תחת העלה, אני לא נכנס את זה, אבל... יש פה תוכנית לברס, 200 ומשהו דונם, פיתוח לאזור תעסוקה, שברגע שזה פותח, ויתחיל לשלם ארנונה, אנחנו נקבל מזה תל השבחה, וחלק מהארנונה. שטח שלישי,
רגע, זה חיפה או קריית אתא?
חיפה ונשר, חלק מהשטח, השטח פה הוא מחולק פחות או שניים, החצי הצפוני זה
חיפה ונשר.
אז זה נושא שני, יש נושא של ועדת גבולות שמטפלת בעניין של רכסים, הגדלה של רכסים, כאלה רכסים, בנייה של שכונו ברכסים, יכול להגדיל אותה קצת.
כן, זה בפרסה.
וזה גם כן דיברנו, יש כאן ותמ"ל סביב גבעת הפרסה, הרחבה כאן של שכונה שנקראת רסקו, ואזור התעסוקה המשותף שלנו עם רכסים. הוועדה דנה בזה, יש פה כל מיני רעיונות, במיוחד של הוועדה המחוזית, שזה לא יהיה צמוד דופן לרכסים, אלא ילך לשטחים האלה, וכל מיני שטחים אחרים, יותר קרוב לאינטי. נראה לי קצת בעייתי, אבל זה בדיון. אז זה כבר ועדה שלישית, זאת אומרת, נושא שלישי של הוועדה.
לא, אבל מה קרה עם הפארק המטרופוליני?
מטרופוליני?
חי וקיים.
יש תוכנית, מחכים לאיזה מיליארד, מולטי מיליארדר שיממן אותה. כדי לעשות מהשטחים החדשניים שם פער, זה צריך הרבה הרבה מיליונים.
אבל ג'קח מולטי מיליארדר, לא למטרה הזאת.
כן. אז זה
נושא.
זה תוכנית לפני 10 שנים שאתה רוצה לעשות. בתוכנית? חבר'ה, הנושא הרביעי, תעלה קצת בפרטציה, זה נושא השטחים הגליליים שיש בינינו לבין רכסים. מדובר על השטחים, כל השטחים האלה, שזה שטחים של שמורת טבע שנמצאת בין בוסמת טיבור לבוסמת טיבור ורכסים. השטחים האלה אנחנו ביקשנו אותם 3,000 דונם לתחום השיפוט של זבולון. גם על זה מתחולל ועדה עם דרישה של בוסמת טיבור לקבל חלק. הם רוצים לקבל אליהם את החבר'ה שגרים פה, מה שנקרא זדידת מערב מערב. לא ברור אם יאשרו להם, כנראה שלא, כי החבר'ה האלה מיועדים להעברה אל תוך בוסמת טבעון אל השטח פה. אז זה ועדה, כמו שאמרתי, רביעית.
רכסים לא רוצים את
השטח פה? מה? רכסים
לא רוצים את
ה... לא. אנחנו הגענו להסכמה עם רכסים, רכסים ירוקים פתוחים וזבולון. בוועדה הבאה, שהיא הכי נקרא לה מקוממת, היא הוועדה של טבעון, שעלה קצת למעלה. טבעון הגישה לפני פחות מחודש בקשה לאותה ועדה גיאוגרפית וחזרה קצת בדיוק על השטחים. טבעון קיבלה מאיתנו את השטח הזה. השטח הזה, מי שנוסע בשטח רואה אותו, זה שטחים שהיו של שער עמקים והושבו, מה שנקרא שטחי השבה או שער עמקה, ובונים שם שכונה שנקראת צלורנים, או פעם קראנו לזה שערי טבעון, על כל הדבר הזה. היום
לא על כל השטח, יש שם פעם
השטח הזה פחות יותר
מה
כזה.
עכשיו
טבעון הגישו בקשה להוסיף אליהם את השטח הזה, את כל השטח הזה כולל מחנה ג'רמי עד יבור.
הם רוצים לעשות הייטק
שם. למה? מה הוא? הייתה ישיבה של הוועדה הגיאוגרפית בעניין הזה. מה?
גם את
יבור?
זה כבר חסידים.
נשמנו שם עם החבר'ה של טבעון, אני מודה שאני לא התחממתי. אני לא רגיל בגלל
שאתם רואים. זה משהו שאנחנו חייבים לראות.
ואתם לא רגילים לראות אותי ככה, אבל זה היה די זה. אמרתי, חבר'ה, זה כסף, אתם רוצים כסף? לכו תגבו מהמחלים שלכם באלרוי. יש לנו שם 16 מיליון, אל תבואו אליהם עשירים, נותנים לגזול את של העניים. למה? כי זה נוח ללכת למועצות האזוריות שיש להם שטחים פתוחים ולהתחיל להיעלם. לנו יש 20 אלף דונם, זאת אומרת למועצה 60 אלף ולטבעון 20 אלף, ואתם ואנחנו יותר, אז תנו לנו קרקעות. כאילו שזאת הסיבה. הרי הסיבה זה לא שטחים, זה לא מטראז', הסיבה זה לקבל כסף וארנונה. ממה? ממחנה ג'רמי, מאזור תעסוקה שהם רוצים לפתח על יד שער עמקים, סביב שער עמקים, כל האזור הזה, ואורנים. הם רוצים גם את מכללת אורנים. אמרנו להם, תגידו, מכללת אורנים, היום אתם רואים את הגבעיים. אמרנו להם, למה אתם רוצים את מכללת אורנים? אבל אני מכיר את הפרוטוקול של מליאת של טבעון. הפרוטוקול הופיעו כמה חברים, חברי מליאה של טבעון, אמרו, אורנים זה מכללה שעושה הרבה כסף, ואנחנו רוצים ארנונה ממנו. בסדר, אנחנו גובים מאורנים ארנונה, אבל את המינימום, מנסים לפתור אותם על כל מטר שאנחנו יכולים, כדי שאנשים שלנו יכולים לבוא ולהיות לבוא כמה שאפשר. אבל אנשי טבעון רואים בזה עסק כלכלי, נכס נדל"ן, הם רוצים כמובן לגבות משם כמה שיותר, לעשות מזה עסקה מסחרית. אז זה עניין של טבעון, ויש עוד דבר שהופיע אתמול. וזה ביאליק, היה לנו פעם דיון על מבחינת ביאליק על גבעת הרקפות. מנתי מסתבר ששר הפנים אישר להעביר את שטחי גבעת הרקפות כולם לקריית ביאליק, ועל שטח לפארק, עליה לקריה, ואתמול ראיתי פתאום בהוראות של משרד הפנים. נדבר על גבעת הרקפות. אז לפי הטאבה, הם עכשיו בונים מעגל נוסף סביב ה... סביב הגבעה של בינוי, שנושא השבוע הזה, ורצו גם את כל השטח הזה לתור פארק, שטח של כפר ביאלי, מטעים של כפר ביאלי, ושר הפנים יישאר את זה. אז תראו חבר'ה, אנחנו במתקפה רבתי על השטחים החקלאיים, השטחים הפתוחים, וכל הערים סביבנו שגילו שאנחנו רכים, לא רכים, אבל מבחינת המדינה לא נקשרים, אין לנו, אפשר לעשות קצת בקלות, לחתוך שטחים מהמועצות, רק לצעוק דיור, דיור אפשר לקבל, וזה מה שעושים, אנחנו צריכים להילחם בכל כוחותינו, אבל לדעת שמצבנו בעניין הזה הוא לא יודע מה טוב, על הרקע של העמוק הזה של הדיור, מבינה.
כמה שפחים נגזרו מהמועצה בעשור האחרון?
אני מעל ה-20%.
כולל קריית אתא או בלי קריית
אתא?
קריית אתא הדרומי.
זה עוד לא נחשב, בסדר? אבל רק נגיד בשערי טבעון זה כמה 300-400.
לא, 260.
לפחות.
260, עכשיו הם רוצים את היתרה.
כי אתה העברנו להם בטח ב-200-300 דונם בניית ביאליק, סדר גודל כזה. אנחנו נראים פה, קריאתי מעל 1,000. עבודה שקריאת ביאליק
זה
300. מה, עבדיו או עבדיו? עבדיו. עבדיו? 300. הנה, אתה עושה, מתחיל לעשות פה עשרות שנים.
אני אומר שזה נשמע 1,000, אבל זה 1,000. שרק היטלי השבחה זה עשרות מיליון.
אני רוצה פה להגיד, חבל שאין פה נציג של כפר ביאליק, אבל אני מזכיר לכם שדנו על הנושא הזה של ועדת הגבולות פה של הוועדה של קריית ביאליק, ואמרנו בואו נעשה הסכם עם העיר, עם קריית ביאליק על עברה מדורגת וכל דברים אחרים, אבל גם לקבל מזה איזה פיצוי. העיר מקבלת פה את אלי השבחה, תעביר לנו חלק מאת אלי השבחה. ואנשי הכפר, ידיד ואחרים, קפצו אמרו שום פנים ואופן, מלחמה עד הסוף. אז עשינו מלחמה עד הסוף, הלכנו בתי משפט, עשינו כספים.
ואין פיצוי.
בסוף, גם לקחו לנו כל הכסף, כל השטח,
וגם
לא קיבלנו את זה. ועל שטח קודם, שעשינו עליו הסכם, קיבלנו עכשיו. 2.2 מיליון ואולי לקבל יותר. שימו לב, בשלב מסוים צריך להיות חכם ולא סדר. טוב, אני חוזר עכשיו מדיון בוועדה המחוזית על הטבע של כפר ביאליק, אחרי קרוב 16 שנה שבכפר ביאליק מנסים לעשות טבע חדשה, עם ויכוחים מפה ועדה חדשה, במיוחד על האופי של הכפר, אם הוא של כפר חקלאי, ויישוב כפרי, ואם מותר לבנות לגובה או לא מותר, ואם מותר לעשות תעסוקה בתוך הנחלות או לא. בסופו של דבר הוועדה המחוזית תאשר את הטבע החדשה של כפר ביאליק, אבל היו גם הרבה מגבלות. נסו לשמור על אופי הכפר הזה ככפר חקלאי כפרי, אבל ולא ייתנו לשטחי תעסוקה חדשים להיות בכפר. כי אי אפשר לשחק את שני הצדדים, גם מצד אחד לדאוג שזה, להגיד שזה כפר, חקלאי, מצד שני, לקבל פה זרות השפחה גדולים.
כמה
מותר לבנות לגובה? לא, הכל חד קומתי, לא חד קומתי, זאת אומרת, דו קומתי, אבל יישוב צמוד קרקע, ולא צפוף. אבל הגדילו שם את זכויות הבנייה.
הם ביקשו פלח?
הם ביקשו פלח.
ונתנו להם?
הוועדה, מה שאני ראיתי, הוועדה תאשר בערך 300 מטר בתוך הנחלות, וזו תעסוקה יישובים מושבים במקום שסימנו, אבל השימושים בתוך הנחלות הם מאוד מוגבלים. זאת אומרת, אתה לא תוכל לעשות שם, נגיד, אפילו לא מסגריה, אלא אולי קצת החסנה, דברים שימושים לא, שימושים קלים. אבל הם יישרו פלח, שזה בהחלט...
מנדטורי
נכנס. מה? כן, היה ויכוח מאוד גדול על הנושא של המנדטורי. אתם לא יודע כמה אנשים יודעים, בתוך כפר ביאליק, בתחום הקו הכחול של היישוב, יש משבצת של שטחים פרטיים קנו לפני מלחמת העולם. יהודים שקנו שם חלקות על שטח שמיועד לבינוי בתוכנית מנדטורית שהבריטים עוד ישבו, וחלק מגדול מהאנשים פשוט אינם, לא, אין להם, לא מוצאים אותם, אין להם יורשים, חלקם נהרגו ונספו במלחמה, נשמדו, וזה יושב בתוך הכפר. עכשיו, שהגדירו את הכפר הזה בתוכנית המתאר הארצית, הגדירו לכפר מכסת יחידות דיור של 300 יחידות, אתה השאלה, מה עושים שם? יש שם איזה 100 יחידות דיור. אם המאה האלה נחשבות, ואי אפשר, אפשר לבנות אותם, כי אין בעלים, ולא, זה לא גם לפני שנה, לא אומר, אז זה מוריד מהמכסה של הכפר. ובעצם אי אפשר כמעט לפתח בכפר כלום. זו שאלה קשה, שאלה מסובכת, משפטית. דנו בזה, בסופו של דבר הגיעו איזשהו קונצנזוס, שמורידים רק 80 יחידות עבור השטח המרטורי, ומאפשרים לכפר קצת להוסיף יחידות דיור עצמו. נראה את זה. טוב, זה פחות או יותר הדיווח שלי. מי שרוצה לשאול שאלות, אז זה הזמן. אם לא, אני אכנס לדיון. טוב, אנחנו בסדר היום עוברים לתיקון תקציב. אנחנו כמו כל שנה מעדכנים את תקציב ב-2017. לפני שנה עשינו את זה מאוחר מדי, השנה קיבלנו החלטה של הסדר בסוף השנה, ואנחנו מראים פה תקציב מעודכן, ואני מעביר את פשוט דיבור לספי שיציג אותו ויסביר אותו.
ערב טוב. למעשה הטבלה שאנחנו רואים על הלוח זו הטבלה שקיבלתם מהבית ושיש שם בדפים, פשוט קצת מוגדל על מנת שאפשר יהיה לראות ולהבין מה כתוב. התקציב בסך הכל גדול ב-11 מיליון מהתוכנית. בתקציב הראשוני היה 130 מיליון, ואנחנו בפועל עובדים על 143.5, שזה גידול יפה, סך הכל קורה לנו בכמה שנים. אנחנו יכולים לראות שממה הגידול נובע. בצד של ההכנסות בארנונה, קצת העמקת גבייה ויש לנו חצי מיליון נוסף. מים, ההכנסות פחות או יותר כמו שתכננו. בחינוך יש לנו 1,633,000 יותר ממה שתכננו, כאשר בפועל, אם אנחנו רוצים לראות ממה זה בא, אז 165,000 היה את כספי הורים, נקבע בעבר בעמותה, השנה זה נקבע במועצה, אגרה תלמידי חוץ, ו-450 לקחנו מקרן חינוך לאיזון בבית הספר. לבית הספר בשנים שעברו היו עודפים, העודפים נשמרו בקרן. השנה בגלל הוצאות לקחנו חלק חזרה מהקרן, שזה כחצי מהקרן, 450,000. הנושא של מלגות סטודנטים משכנו מקרנות המועצה 190, אנחנו נכנסו את זה עד גם. מכסות, נכנס ויוצא, והבטחה, מוסדות שאינם בניהול המועצה, 118, עוד פעם, יש לנו כאן את ההכנסה, בהמשך נראה את ההוצאה, וזה נותן לנו את 1,660,000. הוצאה אחרת, הכנסה אחרת, עצמיות רווחה, אין משהו גדול, עשה יום בגביעה יותר טובה, יום מעשים טובים. עצמיות אחרות, עוד פעם 3 מיליון שקל נוספים, שמהן 450,000 סך הכל מכסות, הזכרתי קודם עוד חלק מהמכסות, ו-2.2 מה שדובל הזכיר לפני רגע, קריית ביאליק, הכנסה שקיבלנו ממש לפני בימים האחרונים, נרשם כהכנסה בגיל שנים קודמות. בסך הכל גם היטלים וגם הבנייה, מי שצריך להבין, יש לנו כבר בניינים של 7-8 קומות, כבר אנשים גרים בבניין. לקריית ביאליק לקח זמן רב עד שהם מצאו את הכספים ועד שהם ראו ועד שהתחלנו לדבר, ונקבל, אנחנו מקבלים גם כסף נוסף, רק ההתחלה. אבל הבנייה עצמה הייתה לפני 3-4 שנים, ולכן זה נרשם כהכנסה חד פעמית בגין שנים קודמות, וזה מופיע פה. כמו אחר, משכנו מקרנות כ-400 שקל לאיזון ולהסדרת הדברים. חלק מזה גם בגלל שכשהצינו את כל התוכנית עוד לא ידענו שנקבל את הכסף מקריאת ביאלי, כמו שאמרתי, ממש חם נתנו עכשיו.
זה מהעודפים שלי.
מה?
זה מהעודפים שלי. זה קרנות.
לא, חם, לא, לא. קרנות כן, בסדר, לא. יש קרן עודפים. הקרן עודפים של 400,000, אחרי זה זוכר נכון, במליאה הקודמת דיברנו שנמשוך 200,000 בשנה ו-200,000 בשנה הבאה. כתוצאה מכך שקיבלנו את ה-2.2,
אז
זה
ירד?
אז ירד השנה. אז אני מדווח פה חזי, תודה. אני אסביר את זה בהוצאות בהמשך, כי זה בשלב של ההוצאות ולא בשלב של ההכנסות. אבל אנחנו לא נמשוך מהקרן עודפים השנה. תגבולים ממשרד החינוך. משרד החינוך קיבלנו יותר כסף, 1,300,000 שקל יותר. שם בעצם הנושא של מרכיבי ביטחון גדל יותר ו קיבלנו יותר כסף, גם ההוצאות גדולות לא בעצם. קולות קוראים, זה דבר שבעצם כל שמתחילים לעבוד עליו, יותר ויותר כספים ניתנים דרך קולות קוראים, ואפשר לשבח את מחלקת החינוך, סך הכל חינוך, רווחה, ספורט, עוד כמה מחלקות שלנו עובדות יפה, רצות כל אחד על הקולות הקוראים שלו, ומנסים להשיג כמה שיותר כספים משם, אנחנו רואים את זה. אפשר לראות את זה כמתנה קצת, אבל זה כדרכן של מתנות, זה מתנה קצת יקרה, כי בדרך כלל יש אמת בהשתתפות שלנו, אבל יותר טוב מלא. עשרות ומלוות הסכום, עוז לתמורה ברמות זבולום, הסכום העיקרי פה, רמות זבולום גדל, וכתוצאה מכך שהוא גדל נוסף שנה, יש גם תוספת הכנסה, כמו בשאר הדברים, תוספת הוצאה הייתה יותר גדולה. תגבולים,
איזה השלכה יש לשינוי הזה לגבי 2018?
הבסיס שלה של ה-143 מיליון שאנחנו רואים כאן בתקציב המעודכן, זה בעצם היה התקציב של התקציב החדש. אנחנו ריצרנו אותו כאשר ריצרנו בשבוע שעבר במליאה הקודמת התקציב, התייחסנו ל-144 מיליון תחזית סיום להשנה, ומכאן עלינו
ל-146
השנה, ולשנה הבאה לקחנו על 148 כתקציב. זה בעצם היה הבסיס שלנו, שממנו בעצם עשינו את כל העבודה של ההכנה של תקציב 18. היא הייתה מכאן. משרד הרווחה, הגידול העיקרי זה על הבדואים, ותוספת פעילות שנעשתה כרגיל, כולל מאצ'ינג. תגבולים ממשלתיים אחרים, אנחנו רואים מעונות יום של התמ"ת, זה הסכום העיקרי, חטיבה להתיישבות 100,000, הבטחה, מוסדות, היה גידול בעלויות, היה גידול, וכמובן גם גידול בהכנסות בהתאם, ואנחנו רואים את זה פה. הדבר האחרון זה תגבולים אחרים, כשני מיליון. היה לי כבר פעם אחת את זה.
זה של הפרפר. זה פעמיים
בתגבולים ממשלתיים האחרים
במיליון 12, תגבולים ממשלתיים אחרים במיליון 12, איזה 2 מיליון
שם נוכן
תגבולים אחרים,
שניים בגין פרח ביאלי
נפיע
לכם, נכון?
זה בעצמיות.
בעצמיות אחרות, לא, זה לא נכון. טעות שלנו, ואנחנו תכף נבדוק את זה.
אנחנו
מעדיפים בזומן אחרי זה.
אוקיי, אחרי זה תודה, סליחה, ואנחנו נבדוק כסף אחרי, סימון אותי בדוק ותאמין לי תשובה.
אין לי תמות כניסה לחשבון.
לגבי ההוצאות, אז מים, אם אתם זוכרים, ההכנסות יהיו כמו שתכננו, ההוצאות, וכלום, נגדתי כבר לקום. הוצאות שכר כלליות, גידול של 1,300,000 שנובע סיום יחסי עובד מעביד, חפיפת גזבר, כלומר לא ניקח בתכנון בשנה שעברה, במהלך השנה יחד איתי עבד דדי בחפיפה במשך מספר במשך כחודשיים, בנוסף לזה יהיה את הימי חופש וכל ההוצאות האחרות שיש בעת סיום עבודה, ולכן זה מופיע כאן. מצבת עובדים.
אני מזכיר לכם שדדי נשאר מנהל הענון עבר חודשיים, רק איתו יותר מזכיר, מה?
יותר, יותר
חודשיים. חודשיים לקח להשאיר ראשון. כן, עד שהם מספר עצמים.
והדבר העיקרי,
זה פגיעות ממחלה. יש שם
די הרבה? כן. רפורמה של משרד הפועל לנושא של מחלקת הנדסה, ועדה ורישוי עסקים, וזה העלות כמחצית מכלל כל העלות הזאת. פעולות כלליות, עוד 1,400,000 שמתחלק מטש חיפה, פתאום באפריל מאי הוציאו לנו חיוב על 782,000 שקל בגין 2016, רטרואקטיבי ורטרו אחרי שפה נסגר המאזן. אנחנו עדיין בוויכוח איתם.
רגע,
אתה
משלם
למי
שנותנים חיוב?
על 490,000 אני עדיין בריב איתם.
לא, לא, אנחנו מושכים את הריב הזה כבר איזה שנתיים. מה זה, לא ניתן.
אנחנו חסמים את הביוב.
היחד כתוב כאן עדכון כמויות, ולמעשה עדכון כמויות במחיר. אנחנו משלמים להם בעצם במהלך השנה מקדמות, בהתאם לכמויות שיצרנו בשנה הקודמת, איזושהי הצהרה ראשונית. אז בסוף השנה התברר שהיה כמויות קצת יותר גדולות, אז את זה שילמנו. אבל אז הם פתאום גם הודיעו לנו שהמחיר שונה בכמה אגורות, שסך כל הקובים שלנו זה השפיע בעוד 490, בעוד חצי מיליון.
כמה זה לא לקוב?
2.3
או 1.6. אז עכשיו רוצים לעלות את זה ל-2.48?
נעלו את זה ל-2.53
או 2.53. זה התנהלות של מונופול. בכל אופן, חצי מהסכום, כמו שאני אומר, זה בעצם המטש חיפה. מיכסות, קודם ראינו את זה בהכנסות, אנחנו ראינו את זה עכשיו בהוצאות. וגידול בפעילות יפה, שהביא עוד הוצאות. הדבר הבא שאנחנו יכולים לראות, השכר גדל טיפה של עובדי החינוך, בעיקר ברמות סבולון וקבסיק, טיפה תוספת תקנים, ודבר שזה יפה. ופעולות החינוך זה הסכום העיקרי, כלומר מכל הסכומים זה כמעט חצי, זה בפעולות חינוך. חצי מה-11 מיליון שדיברנו עליו, זה בעצם פעולות חינוך. חלק זה מכסות. ההוצאות, ראינו קודם גידול בהכנסות, אנחנו רואים כאן את הגידול הגדול בהוצאות. מלגות, ראינו קודם את ההכנסה, פה מופיעה ההוצאה. רמות זבולון, תוספת שכבת ביל, רמות זבולון כמובן גדל. לא לקחנו לגמרי את הכל בחשבון, ולכן יש 100,000 מעבר למה שחישבנו. כרמל זבולון, אני אסביר. מעונות יום, משק סגור, אני אחזור. שמירה במרכבי ביטחון, הזכרתי קודם מהם את ההכנסות, אנחנו רואים את ההוצאה שהיא קצת יותר גדולה מההכנסות. עד פה דברים סבירים שקורים, ששינויים חלים במהלך השנה. כרמל זבולון, 2.5 שאילת מורים. טעות שלנו בתכנון, בתכנון התקציב בשנה שעברה. קודם כל, מה זה שאילת מורים? שאילת מורים, יש לנו חטיבת ביניים ותיכון. המורים מלמדים בשניהם. מאחר ועל חטיבת הביניים התשלום הוא של המשרד החינוך, התשלום שלנו, הרי שכאשר חלק מהמורים עוברים ללמד חלק משרה בתיכון, אנחנו משלמים, מחזירים כסף למשרד החינוך בגין התשלום, הם משלמים להם בעצם את התשלום המלא ומעבירים לנו פחות. המשחק הזה של השאלה, שבעצם זה גם מורים שבתיכון מלמדים קצת בחטיבת ביניים, אבל חשבנו שזה יהיה כאשר זבולון עשה את התקציב שלו בשנת 2017, ויצא מתוך הנחה שהמשחק הזה יהיה משחק סכום אפס ופחות או יותר לא יעלה. בפועל זה עלה 2.5 מיליון שקל.
ואין לא יעלה
ל-2.5
מיליון?
זה
מה יש כרגע,
זה דרמטי. אני חמלה אומר, קודם כל תקציב של כרמל זבולון תקציב גדול, 2.5 מיליון הוא בפנים, אבל המערכת הזאת שבין השלה של המורים שמקבלים שכר בחטיבת הביניים ועובדים בתיכון בעל יסודי, אולי מקי יוכל להסביר יותר טוב, ובין אלה שעובדים שמקבלים מאיתנו שכר בעל יסודי ועובדים בחטיבת הביניים, אנחנו אמרנו זה אלה עובדים כאן, אלה עובדים כאן, בסוף זה מתקזז. אבל אם אתה לוקח מורה ששכרו גבוה ומעביר אותו ממקום למקום, בסוף, אחרי שאתה גומר את כל הפעילות העצומה הזאת, טוב, יש לך פתאום איזה סכום כזה של 2.5 מיליון. אנחנו אמרנו לכמה זבולון, חבר'ה, לא משחקים בתקציבים שלנו. ולכן, אם ראיתם קודם, לקחנו מהכלא, שמתם למעלה, בהתחלה. אם הם רוצים מהזה, בבקשה, שתמשו בכספי עודפים שלהם שהיו להם בשנים קודמות. בשביל לך, אבל זה לא יחזור. זאת אומרת, צריך בשנה הבאה שהם יהיו גוף מאוזן, שיודע בדיוק כמה הוא מקבל. אני אומר לכם, זה עסק מסובך מן כמות. רק קהילה שהיא המנהלנית של כרמל זבולון מסוגלת בכלל להבין ולאתר ולתכנן את המערכת עוד ככה שתתקזם. אבל אני חושב שזה לא יצא לעשות, תגיד לנו חבר'ה, אתם מתעזמים, ויותר בשנה הבאה לא... יש להם כנראה גם כמה מורים, לא הרבה, אבל זה לא מורים שקבלים שכר, אלא מגישים חשבונים. לפי דעתי, אורי זבורי כזה שעושה את הווידאו, את הנכון, את הווידאו, הוא כזה שמגיש.
וגם כאלה שבאים לזמני,
ועוד כל מיני כאלה.
אין הכנסה בגין השאלת
מורים. אז זה לא הכנסה.
לא, אבל שאלת מורים... זו תוצאה.
כן.
אבל כשאתה מקביל אין הכנסה בגין השאלת מורים, יש שאילה ויש השאלה.
יש, אבל זה הכל בהכנסה.
גיא מקי אומר משהו על העניין הזה.
לא, יכול להיות שבהכנסות יש לו בעלות
שינו.
זה לא נהיה. השאלה זה בגין השאלת מורים.
זה לא אחד
לאחד. זה לא מפורטי וזה לא נלקח בחשבון, בגלל זה זה מפיר בהוצאות. זה לא נשאר כאן.
דרך אגב, ההכנסות היא לא להביאות חינוך.
לא, זה לא בעצמיות, זה בגלל שאלה. אני יש אולי בעוד התמורה לחצי מיליון.
יש אולי פה, אבל זה לא בסכומים שקשורים, וזה לא... היה לנו, כן, תאמר, מקי, אלה כן אתה רוצה להרחיב, אני חושב שפתאום...
אין ספק, היה לנו איזושהי טעות בחישוב או בערכה שעליו נקלה. אבל הסוגיה הזאת שדובר התחיל לדבר עליה, היא נובעת קודם כל מזה תקציב כרמל זבולון, שזה בית ספר תיכון גדול בכל סדר, קרוב ל-1,000 תלמידים, הוא מגלגל תקציב של כ-24 מיליון שקל מתוך קרוב ל-50 ומשהו מיליון שקל של כלל המחלקה, וזה מפני שבחברה העליונה אנחנו, ששם רוב השעות גם, אנחנו אלה שמשלמים בשכר ולא משרד החינוך, כמו בגיל הרך ביסודים וחטיבות הביניים. עכשיו, 80% מהמחזור, כ-20 מיליון שקל, זה שכר. עכשיו, הצוזות שישנם עם סכמי השכר של המורים ועם כל הדברים הסמוכים האלה, הם מרביצים סטיות שקשה מאוד מאוד לתקצב מדויק את הפעילות הזאת. וצריך להבין שגם, איך אומרים, סטייה של 2 מיליון שקל, זאת סטייה גדולה מאוד בקנה מידה של 8 מיליון שקל בתפות המועצה. אבל 2 מיליון מתוך 20 וכמה שקל של מחזור פעילות, זה נכון, אז זה אירוע חריג, אבל...
כן, אבל למה זה קרה רק השנה, כאילו?
זה
לא יהיה
שונה, אנחנו עם הידע
הזאת. זה שנה ראשונה שיש אי חפיפה כה גדול בין הביצוע לבין התקציב.
בתחום הזה של השאלת מורים.
זה לא נחמד, אבל חשוב שזה לא יחזור.
שנינו, בעקבות כך השתנה תהליך בניית התקציב השתנתה, עם מעורבות יותר גבוהה ובקרה יותר גבוהה באמת, של הנהלת הגמור ושל המליאה ושל המועצה פה, על הבית ספר הזאת שבעבר זה נסע יותר באמת שם בצורה סגורה, ואנחנו מאוד מקווים שזה לא יחזור על עצמו. נעשה הכל ושזה לא יקרה רצון.
אבל אם תסתכלו טוב, זה לא הרבה מורים, זה פחות מהם דרך כלל. 10-15 מורים.
זה הכל?
כן.
זה לא הרבה.
זה יכול להיות, אבל זה יותר. כי שינוי כזה ש3 מיליון
לא 2.5 מיליון
אין הרבה מורים שהם קובעים 250 שאלו אותם 250
מה קרה לך?
מה
קרה
לך?
רבותיי, זה יחייתכם יש להערכתי, אני לא ספרתי מדויק, אבל קרוב ל-15 מורים שהברוטו שלהם הוא באזורים האלה, עם עלות שכר של מעל 300 אלף שקל, או אזור ה-300
אלף שקל. ואנחנו רואים שאנחנו מדברים פה על התקופה השבועה.
עכשיו, הסכמי השכר מורים, לא עובדים
לך. 300 זה 8 מורים, אבל חלק מהם יותר, אז אין לנו 15 מורים.
בסדר.
אז הסברנו על הנושא של החינוך, רווחה 202 אלף גידול, הזכרנו את זה קודם, ראינו גם קצת בהכנסות, זה תוספת עבור תקנים מאושרים, סיבה אמרנו שיש תוספת הכנסה ברווחה, ואנחנו רואים כאן את ההוצאה מנגד, שבפעולות רווחה זה סכום הרבה יותר גדול, 1,200,000, שמזה חלק זה חומש לבדואים, ילדים במונות יום, הסעות, עוד דברים קטנים כאלה ואחרים, ניצולי שואה, למעשה פעילות שבעבר הייתה בדורות, עברה למועצה בגלל תהליכים מול הממשלה והיכולת שלנו בצורה הזאת היא לקבל תקציבים ממשלתיים לטיפול שלנו. אז זה מה שאנחנו רואים פה. אחרי שעברנו על ההוצאות הראשיות, אנחנו מסתכלים קצת על דברים אחרים, אז פרעון מים וביוב קטן ב-863 ממה שתוכנן, הסיבה לקחנו הלוואה בשנה שעברה בדצמבר של 7 מיליון שקל, כבר הזכרתי את זה פעמיים, אני חושב, ההלוואה שנלקחה בתקציב, תכמה שהיא תתחיל להיות מוחזרת ב-2017, בפועל התקבלה דחייה וההחזר יתחיל רק בינואר 18, ולכן אנחנו רואים את זה כאן בסכום קצת יותר קטן. מלוות אחרות קצת קודם, הוחלט, והסך הכל בפירון פחות ממה שתכננו.
גם ההוצאות מימון טיפה נראות כרגע יותר טוב, לצערי אני לא יכול להגיד שאני בטוח זה ככה עד סוף השנה, את הענת סימון הזה עוד יחד פעמיים שלוש. העברות והוצאות חד פעמיות, אנחנו מעבירים 2 מיליון שקל לקרנות. אני צריך לחזור עכשיו, היה כאן למעלה בקודם שנשאלנו פה פעמיים אמרתי על התקציב, פעם את הגבולים אחרים זה אכן פה ה-2,340,000 מכאן זה הכסף שקיבלנו מקריאת ביאליק, לעומת זה בתגבולים האחרים איפה זה? בעצמיות. בעצמיות אחרות ה-3 מיליון, ה-2 מיליון שכתוב שמה זה לא מקרה בי, זה מקרנות המועצה. אז אני מתנצל, בהסבר היה פשוט טעות בזה. הכסף הוא מקרנות המועצה, כלומר מצד אחד משכנו מקרנות, המשיכה מהקרנות היא לפי פעילות ספציפית שמותר מאותן קרנות למשוך לתקציב השוטף, בעיקר למחלקת הנדסה ופעילות של הנדסה שמחוסה על ידי הקרנות, קרנות פיתוח והשבחה וכדומה, קצת גם לחינוך ולדברים אחרים, אבל זה בעיקר שם. ופירעון מלוות, ביור וכדומה, זה אנחנו יכולים. מצד שני, הכסף שקיבלנו בגין שנים קודמות, מקריית ביאליק, אותו אנחנו מחזירים לקרן כללית. בסך הכל זה מאוזן, אבל זה מופיע כאן כהכנסה והוצאה. אני אחזור לו.
אני רוצה לשאול שאלה כדי להבין מה אתה אומר. בעצם, כדי לשלם מלווה ביור או מלווה אחר, אנחנו מושכים מהקרנות ומשלמים את המלווה וזה נרשם פה.
נכון. ומצד שני, אם קיבלנו את הכסף, אנחנו מחזירים, כלומר, כמעט מאוזנים ביחס לקרנות, אבל זה כניסה והוצאה שאנחנו רואים אותה כאן פעמיים.
פה גם הופיע הטיית למוגינים שהקדמנו אותו אז?
לא, זה
התבר. זה התבר, פה אני מדבר על השוטף. לא. כאשר אנחנו עושים את התבר, ברגע שאושר פה במליאה, אושר התבר, מיידית יורד כסף ברישום מהקרן ונכנס לקופת תבר, כאילו. אבל זה לא שייך לפה. אלה זה קשר לשוטף. אוקיי. אנחנו בהוצאות, והסברת על אחת פעמיות פה על ה-2 מיליון, וכך הגענו לסכום. ההנחות בארנונה, אותו סכום שתוכננו זה שבוצע בסדר גודל, ואלה סך כל ההוצאות שלנו. אז זהו, 11.5 מיליון הכנסות והוצאות. תכננו 200,000 לקחת בעצם מקרן עודפים, הזכיר את זה חזי קודם, לא ביצענו מאחר וחששנו שאם נגיד רגע אני מכניס 2 מיליון שקל לקרנות, כלומר כאשר דיברנו לא ידענו לקבל את הכסף מקריאת ביאליק, ברגע שנודע לנו אנחנו יכולים להחזיר לקרנות 2 מיליון שקל, משרד הפנים יבוא ויגיד לנו סליחה, איך אתם מושכים מקרן עודפים בשעה שאתם העברתם 2 מיליון עודף, החזרתם לקרנות, מה שאתם לוקחים 200,000, ולכן ביטרנו על זה לצערנו השנה, לצערי. יהיה בשנים הבאות.
לא, מה שאומר שאם תקבל הכנסה כזאת גם בשנת 2018, לא נוכל לעשות את מה שתכננו ולמשוך את העודף ה...
כן, אבל תמיד עדיף לקבל את זה 2 מיליון, ולא עודף את זה. לא, 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 לא. אפשר גם יותר מ2 מיליון.
שאלות?
טוב, אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום, שהוא הדוח הרבעוני. האמת היא שכבר, כיוון שזה אני מניח שהוא די ברור לכולם, אבל אני אוכל אותי ספי.
האמת שאין לי מה להגיד עליו. אין לי מה להגיד על הדוח הרבעוני. אני יכול רק להגיד שהדוח הרבעוני השלישי הוא דוח רבעוני שנגמר בספטמבר. ספטמבר זה חודש בלתי זוגי, והאם אתם זוכרים, הארנונות שלנו מתקבלות כל חודש זוגי, בתחילת כל חודש זוגי. מאחר והארנונה שלנו סדר גודל של 30 מיליון שקל בשנה, התוצאה בפועל היא שאם רבעון נגמר בחודש בלתי זוגי, אני בגרון של כ-2.5 מיליון על אותו, על אותו רבעון בהכנסות מול ההוצאות. צרה נוספת שקרתה לנו זה כספי בזן שאנחנו בדרך כלל מקבלים כל חודש. ספטמבר, חגים, ציפורים, לא קיבלנו, וקיבלנו את זה באוקטובר. בתוצאה מכך אנחנו רואים פער ברבעון של כ-3 מיליון מהכנסות להוצאות, מוסבר כולו בשני הסעיפים שכרגע אמרתי. האמת היא שהדברים האלה היו גם בשנים שעברו, ואז הגרעון לא היה כזה. האמת היא שהתלבטנו אם לסבן פה, ואם כבר מכניסים, ויודעים כאלה לוקח זמן שאנחנו סוגרים, אנחנו מכניסים מהקרנות, נכניס אותם בשק לחודשים קרדמים, חלטנו שלא נרשום את זה ראוי ונכון את הרבעון, ולעשות אחר כך את העיסון באמת ברבעון הרביעי, שאת זה אנחנו רואים עכשיו את כל מה שקיבלתם את ההסבר. אין לי יותר מה להגיד, לא חושב שיש כאן מה להוסיף.
יכול להיות טעות שלי, כדי לבנות את המתח, הם צריכים קודם את הדוח הרבעוני, להראות שאנחנו במינוס, ואז להראות את הדוח התקון תקציב, ולראות שהתאזנו. עשינו טעות בסדר היום, פעם בא, משתדל לבנות מתח כמו שצריך. טוב, הלאה, אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום, אלא אם מישהו רוצה לשאול או להגיד, ואם לא, אנחנו רוצים להציג את הנושא של רישוי עסקים במועצה. אנחנו מינינו לתפקיד הזה את רון לוי שנמצא פה, ולפי הערכתי הוא עושה עבודה חשובה מאוד בנושא של רישוי עסקים. ואני מוכרח להגיד שבאמת עסקים בזבולון, כל שפי הרשימה שאני רואה, יש התקדמות יפה מאוד בנושא של הרישוי. הרבה מאוד עסקים שהיו פעם גם לא מורשים, אבל בעיקר לא יודעים מה עושים עם עצמם, התקדמו יפה, ויש לנו הרבה עסקים מורשים. בבקשה רון, תספר לנו על זה.
ככה, אני
אתקרב
כי אני רואה
את זה פחות טוב. משקפיים, כן. מבחינת סדר הדברים... אם מהצבח הזה אתה לא רואה
מספיק
טוב, אנחנו בצרות. ככה עסקים, עסקים...
יותר קל לאשר את העסקים עם ראייה.
כן, בדיוק.
שומע מצוין, אגב, אני רואה פחות טוב. אני אעבור על הסטטוס של איש העסקים במועצה, בתחת כבר אני שנתי, שעשינו בעצמי עבודה שלנו בשנה הקרובה, תארי דיניות שאלות, אז אני אשמח לענות. ככה, מבחינת יחסי גומלין, במהלך 2017, הגברנו שיתוף בפעולה, כמעט שכל המחלקות שאפשר לראות פה, בדגש על מחלקת ארנונה וגבייה, אתם גם נראים איך אנחנו עושים את זה. אנחנו משתפים פעולה מחלקת חינוך ועניינות בבתי ספר ביישובים, רק כמו שיש לנו דיון בנושא. ספורט ונוער, הדגש הוא על המתחמים שלנו, אולמות הפיס השונים, תרבות ואירועים, כמו כיפת השמיים, ועדה מקומית כמובן, תחבורה ומשתפים. ככה, מבחינת סטטוס עסקים, זה אומר יישובים, חתך של יישובים, אפשר בעצם לראות את המספרים, שכחול מסמן עסקים ברישיון, וכתום מסמן עסקים ללא רישיון. סך הכל בשורה התחתונה אנחנו נמצאים היום עם 18 עסקים שנדרשים ברישיון עסק, מתוכם 161 קיבלו רישיון, 58 נמצאים בסטטוס של ללא רישיון, מסיבות כאלה ואחרות, מה שכן כולם נמצאים בסטטוס טיפול, וכולם מקבלים מענה. בשמחתי כמעט זה לא מענה עקיפתי אלא מענה ברמת ההשערה. מבחינת קבוצות עיסוק, אז קבוצת עיסוק הפוליטית שלנו בתחומי המועצה זה מזון, אבל צריך לעשות את ההפרדה, לא מדובר במזון בהיבט של מסעדות בלבד, גם החתנת מזון נכנסת תחת קטגוריית מזון, ולכן המספר הוא יחסית גבוה. מיד אחריו הגיע כמובן החקלאות, ואפשר לראות את
המשך הפילוח בטבלה. המילה אפשר לראות, אחרי שקודם את הרגולת האלה לא כתבת, אז בסוף כתבת לנו באותיות זבובים.
במצב שלי זה היה נורא גדול, אבל כנראה זה קרוב. נשלח לך את המתגת. בדיוק. בחתך השוואתי אז אמרתי אפשר לראות את העלייה ב-2016 היינו סך הכל עם 185 תקים טעוני רישוי, ב-2017 עם 218 שסוגי גם הם באים פה לידי ביטוי. רישיון מתחדש, רישיון שאנחנו מתעסקים איתו והוא לא נמצא לצמיתות, המספר עלה מ-45-68 ב-2017 והרישיונות לצמיתות עלו בהתאמה לצמיתות קטנה יותר. קצת לגבי רישיונות לצמיתות, ב-2013 הותקן צו רישוי עסקים שבעצם ביטל את המושג הזה לצמיתות, אבל הוא שם סייג, הוא בא ואמר כדי לבטל את המושג לצמיתות כל משרדי הממשלה צריכים להוציא מה שנקרא מפרט אחיד. זאת אומרת עסק שהרישיון שלו בעבר היה לצמיתות, על מנת להפוך אותו לעסק עם רישיון תקופתי, כל משרד ממשלתי צריך לפרסם בדיוק מה הוא דורש ממנו. 211 פריטים יותר רישוי עסקים, הרפורמה הזאת הייתה ב-2015, נכון היום פורסמו 11 פריטים בלבד. זאת אומרת, שכל זמן שלא פורסם בעסק מפרט אחיד, דרישות כל משרדי הממשלה, תוקף הרישיון הוא לפי צו רישוי עסקים 1995 תיקון 2000, וזה אומר לצמיתות.
רגע, אז כמה עסקים יש לנו שיש להם רישיון לצמיתות?
100.
100?
כן. אבל ברגע שכל צו של כל פריט שמפורסם במפרט, בסוף העניין, בסוף 2018, כל תחנות הדלק שבעבר הם היו עם תוקף ראשון לצמיתות, הופכים לשלוש שנים. זאת אומרת, בסוף, עד סוף 2018, את כל תחנות הדלק שנמצאים אצלנו במרחב, אנחנו צריכים להעביר תהליך רישוי מחדש, למעט תחנת הדלק ברמת יוחנן, שקיבלה רישיון עכשיו. מבחינת אירועים תחת כיפת השמיים, קיבלנו השנה ב-12 אירועים, שתי קייטנות, מחנה נוער אחד, שני מופעים וירידים, אחד פעמים באולם סגור, אחד מהם בהפתעה והשני היה מתוכנן. כל האירועים עברו ללא תקלות ואישור כל הגורמים ובהצלחה. תשובה תחתונה לגבי הסטטוס רישוי עסקים על פי הזמן, אז ב-2015 היינו עם 185 עסקים עם 40% ללא רישיון, התחלנו לעלות ומחליט פה גם את אירועים תחת כיפת השמיים ולכן המספר 207, 35% ללא רישיון, אנחנו נמצאים עם 218 עסקים ו-25% ללא רישיון. עלייה במספר העסקים, ירידה במספר העסקים ללא רישיון. כשהגעתי לפה ישבתי מול מישהו שהתחייבתי בפניו ל-10% ירידה כל שנה, בינתיים אנחנו עומדים בהתחייבות הזאת. אז מה בעצם השתנה ואיך זה קרה? הרפורמה בשירותי הכבאות במסגרת חוק ההסדרים 2016, שירותי הכבאות וההצלה הפכו חלק מהעסקים לעסקים במסלול שנקרא מסלול תצהיר. מה זה אומר? עסקים ברמת סיכון אש נמוכה מגישים תצהיר בהתאם לדרישות שמפורסמות באתר האינטרנט של הכבאות, שבו הם מתחייבים, בעל העסק מתחייב שהעסק עומד בדרישות הכבאות. ברגע שהוא חתם על התצהיר הזה לפני עורך דין והגיש אותו לרשות המקומית, אישור הכבאות הועבר אוטומטית. מדובר בעסקים בסיכון אש נמוך. דוגמאות לכך הם מרכולים קטנים, אקליזים, מצברות וכזה וזה. נמצא משמעותית את משך הטיפול בעסקים ולא רישיון, ובעצם אפשר לנו לקדם רישיון עסק לעסקים כאלה בגבוהי זמן נמוכים וקטרים מאוד. מה עוד השנה ואיך עוד תמכנו את האירוע הזה? במהלך 2017 סיכמנו מדיניות תכנון בנייה לרישוי עסקים. המשמעות עד למדיניות התכנון, עד המדיניות הזאת היא שעסק שנמצא בסטטוס לא חוקי ללא היתר או בפגיעה מתוכנית בצורה כזו או אחרת, זה עסק שלא יכול להתקבל רישיון ולא משנה מה יקרה. מחיית היועצת המשפטית לממשלה אמרה לוועדות המקומיות וליועצת המשפטיים חבר'ה תפתחו את הראש תחשבו קצת מחוץ לקופסה, ולכן רשויות חלקם או טובים תקמו מדיניות. מה אומרת המדיניות שלנו? עבירה פרוטה, שתי דברים. בנייה או שימוש ולא היתר, שאין הוועדה המקומית נוהגת לדרוש היתר. אם יש אישור של מהנדס על ועדה, לא מהווה חסם לרישיון עסק. עסק שקיימים בה, כמתקיימת בו בנייה או שימוש ולא היתר, החילו הליך תכנוני לטובת לגליזציה על ההגדרה, מהנדס על ועדה חושב שאין בנייה תכנונית לאשר את הלגליזציה הזאת. והתביעה קובעת שאין אינטרס ציבורי לתבוע את בעל העסק, גם פה אנחנו ניתן רישיון עסק זמני כשאנחנו בעצם סופים מתי יצפו להסתיים תהליך הלגליזציה. אני לוקח את תקופת רישיון העסק, בין אם הוא לפליטות או בין אם הוא לעשר שנים, ואומר, הערכה וההיכרות שלנו והניסיון שלנו, תוך שנה, שנתיים, שלוש, צפו להסתיים הליך הלגליזציה, זה תקופת הרישיון שאנחנו ניתן. ואנחנו כמובן נבחר את התנועה של העסק הזה בתהליך הלגליזציה. מה עוד אנחנו עושים במהלך מה עוד כבר לעשות השנה כבר בסוף 2016 בעצם אנחנו אני מבין שתחום רישוי עסקים זה לא תחום מוצבע בעסקים קטנים ובינוניים כמו הצורך בפתיחתי במס הכנסה כמו הצורך בפתיחתי מתוך ההבנה של עסקים קטנים האלה אין את הפריבילגיה של העסקת יועץ מקצועי שיעביר אותם לתהליך הזה וכדי להבין איפה נמצא עיקר הקושי שלהם ומה הם לא מסתדרים פיתחנו בעצם שלושה שאלונים שמועברים לבעל העסק בפתיחת תיק הרישוי במהלך הרישיון ובסופו וכמובן תלוי בשיתוף פעולה של בעל העסק אבל בגדול זה נראה ככה
דוגמה אחרת זה עוד מעניין זה
אני בעצם שואל את בעל העסק ונצא לעשות ממנו קודם כל נתוני יסוד מתי הוא התחיל את התהליך, מתי הוא התחיל את התהליך, היה ניסיון קודם, לא היה ניסיון קודם ובהמשך ממש עובד לרזולוציה של המפגש שלו עם כל תהליך הרישוי החל ממפרט אחיד שדיברנו עליו לפני כמה דקות אם הוא היה ברור, אם הוא לא איך היה המפגש של נותני האישור והתשובות האלה גם מועברות למשרדי הממשלה במרחב שלנו הערות שלו ממש פיזית לגבי התהליך האם אנחנו בתור מחלקת רישוי עסקים כן עזרנו לו, לא עזרנו לו ומה הוא היה ממליץ לחברים אחרים כדי שגם אנחנו נדע איך הוא תופס את התהליך הזה אנחנו מקבלים אני מקבל מהסקרים האלה תשובות מעניינות אחד הדברים שגילינו שכל נושא משרד הבריאות הוא אתגר לבעלי עסקים הם לא מבינים בכלל מה מבקשים הם לא מבינים איך הם אומרים לממש את זה וגם כשמגיע מפקח, הביקורת שמקיימת היא ביקורת קשה בשפה מאוד מאוד גבוהה, לפעמים גם בצורה לא שירותית כתוצאה מכך, ההחלטה שאני קיבלתי זה ללוות כל ביקורת של המחלקה לבריאות הסביבה והתקיע המקום שלנו אין ביקורת שלא מקבלת ליווי או שלי או של מפקח והשאיפה היא גם להביא את הווטרינר במצב הזה גם בעל העסק מקבל איזושהי תמיכה ואיזושהי מעטפת גם הבודק או המבקר מבין שהוא לא יכול עכשיו, ואני אשתמש בשפת הרחוב, להתנבח על בעל העסק ואנחנו מקבלים ומוציאים אישורי משרד בריאות הרבה יותר מהר ממה שהוצאו בעבר וזה נבדק תדיד עוד כמה דברים שאני משתתם בהם תיקון לחוק בתקנות רישוי עסקים הוקם צוות ליווי בהובלת משרד ראש הממשלה ומשרד הפנים אלה הרשויות המקומיות המשתתפות, המועצה שלנו יש מקום של כבוד בתחום המועצות האזוריות, אנחנו במטה יהודה, מבחינת פערי הרפורמה השלמנו את עמדת העיון הממוחשבת שהתחלנו להשלים במשרד הפנים, אנחנו מקיימים סקר עסקים דו שנתי, פיזית בשטח, רגליים בשטח, פעמיים בשנה, חציון א' וחציון ב', שהסקר הזה מהווה סקר של כל העסקים במועצה האזורית זבולון, ולא רק העסקים הטעוני רישוי, הסקר הזה מועבר גם למחלקת הארנונה וגם לתכנון בנייה כי אנחנו שעושים את הפעולה ועושים את העבודה הזאת דבר ביחד מבחינת התנעת הרפורמה אז התנעת הרפורמה כמובן שהתנענו אותה בסום דרישות רשות הרישוי פרסמנו במסגרת מפרט אחיד במדיניות רישוי עסקים כבר בשנה שעברה מינוי גורם השגה אמונה מזכיר המועצה הזמנו את כלל השינויים בצד וכאן נמצא דיון סך הכל אני מקנה הספר של סוף השנה עד אמצע 2017 סיימנו את התמעת הרפורמה במלואה. עיקרי תוכנית העבודה, אז מבחינת צעדים שנדרשים ומה חסר, אז מנסים למחשב את יחידת רישוי עסקים, שהשאיפה היא גם לשלב את מערכת ה-GIS בתוכנת רישוי עסקים, שהתוכנה תשדר ל-GIS ואז נוכל לקבל תמונת מצב עסקים על המפה שלנו. להמשיך כמובן לבצע את הסקר הדו-שנתי, דרך אגב, כרגע יש לנו מפות, אבל המיפוי הוא פיזית ידני, זאת אומרת, אני מסמן את הנקודות לפי נוצת עניין, השאיפה להפוך את זה לאוטומטית כבר עם פתיחת התיק. כל תקשורת עם בעלי עסקים, משאיות גדולות עושות את זה ממש ממש מקוון אונליין, אנחנו עדיין לא שם, אנחנו נגביר את ביצוע הסקרים, מעקב תוצרים וביקורות וביקורים בשטח, והשאיפה היא כמובן לסרוק את התיקים, להביא אותם מכיסא נושא ובעצם להתנתק מכל נושא על מהרת. נמד מה שחייבים, שזה גרוש קודם מביאים אותם. הכשרות, אז שתי הכשרות מקצועיות בשנה, זה מה שעשינו, זאת אומרת, 15, 16, 17, ושאיפה גם 18, שעבר כרגע קורס רישוי עסקים שלב ב' התמחות של מזון או תעשיות, וכן שנתי לעוסקים ברישוי עסקים, שזה קורה כל שנה. פערים ברישוי עסקים, משרד הבריאות יצא מגורם נותן אישור בחלק מהפריטים והפך להיות גורם לידיעה. הרבה זמן אף אחד לא הבין מה המושג הזה לידיעה אומר, אז שמשרד הבריאות הבהיר את עצמו. הוא מצפה מרשות מקומית להחזיק תבואן, שיעשה את הביקורות האלה בשבילה. רוב הרשויות לא מעסיקות תבואנים, הסיבה פשוטה שאין תבואנים. למה אין תבואנים? משרד הבריאות לא פתח קורס תבואנים, וגם לא מתכוון לפתוח את זה. אז זה בצד אותם, זה לא עובד. מה שאני עושה אצלנו זה להעביר את התקנות בפרסום משרד הבריאות לבעל העסק, השם שלו, לפרשן לו את השפה המקצועית הכמה שאפשר. הווטרינרית נותנת מענה בתחומה, בעיקר בעסקי המזון הגולמי, ואני לא מוותר למשרד הבריאות, זה שהם שמו לידיעה, זה נורא נורא נחמד, הם מקבלים מאיתנו כל בקשה ובקשה. ועכשיו שהם יבחרו אם לדעת או לבוא. בחרתם באשר, אני גם מבקש אישור על הניירות האלה, בחרתם באשר בלי להגיע, זה זכותכם. אני לא אעשה את העבודה בשביל שתיתנו את התשתיות. מורשה נגישות רשותי, עוד איזשהו אירוע מוזר לחוק רישוי עסקים. היום בעל עסק, עדיין, נדרש להביא אישור מורשה נגישות לעסקים שהמחלקים ציבוריים נותני שירות, מורשה נגישות שירות ומורשה נגישות מטות. באירוע היחידי בעצם, גם הרשות המקומית צריכה להביא מורשה נגישות מטעמה, כדי שיבדוק את המורשה נגישות מטעמו. זה לא קורה אצל אף נותן אישור. אני יכול לבקש מהכבוד לבדוק את מעבדות פאזל, מערכות שבודקים סיפות מים או מעבדה לגילוי ישן. זה אסור, ואנחנו פועלים במסגרת הסיפור נכון לבטל את האירוע הזה ולהשיב אותו רק על בעל עסק שככה מביא מורשה נגישות, כי גם ככה הוא צריך להבין איך הוא נערך לזה. אז היום אנחנו מסתמכים על אישור מורשה נגישות ניתן בעל העסק, ובשאיפה שזה יעבור בחקיקה כבר בתקופה הקרובה. עד כאן רישוי עסקים שלא מתייחסו את המסמך. הצוות שלי זה אני, ירון מנדל, שהוא מפקח עירוני ברישוי עסקים, והראיתי שהמסגרת של הוועדה המקומית לתכנון בנייה היא נותנת מענה גם לרישוי עסקים. אני שמח להגיד שהבעיות שצפיתי להיפגש בהן, שזה הדרך העלות מבעלי עסקים, אני נפגש מהם ברמות נמוכות מאוד. מבחינת אכיפה הוצאנו שני כתבי אישום ושני צווי סגירה מנהליים לעסקים שפשוט סירבו לשתף פעולה, וזאת כל האכיפה הדתית שלנו, שזה אומר שבעלי עסקים משתפים פעולה. האתגר המרכזי שלנו היה בנשאר תכנון בנייה. המרחב שלנו הוא מרחב כפרי, אין לנו תאילה, התעסוקה לא תמיד תואמת תוכנית, למרות שהיא תואמת רציונלית אבל לא תואמת חוקית, ולכן השאיפה היא לרתום את בעלי העסקים לעשות גם עבודה תכנונית ותכנון בנייה, המשמעות היא גדלות כלכלית. גם לזה אנחנו מנסים לתת מענה בתיקון לחוק רישוי עסקים, ולמזער את המעורבות של תכנון בנייה ברישוי עסקים ולאפשר תכנון בנייה לפעול בתכנון בנייה במקום ברישוי עסקים.
עסקי המזון רובם אתה אומר מסודרים?
כמעט ככולם. עכשיו אנחנו יושבים היום על 20, נכון להיום אנחנו כבר ב-23, נכון זה לא רישוי כי יש רישיונות על השפה שלך שמתקים לך.
טוב, נעשו את זה.
ובסדר, מבחינת המערכת היא נציגה מספר טוב, נמצאים גם יחסית בנקודה טובה יחסית לשאר הרשויות, אני נמצא 30%. זה לא רישיון.
לממוצע למועצות אזוריות?
גם, בין 28-30.
כן. טוב.
כן, אני רוצה לומר כמה דברים. ראשית, תודה על ההצגה, הייתה מאוד ברורה. שמציגים גם מה נעשה, גם פערים וגם תוכנית עבודה. לי זה נותן תמונה רחבה. אחת הבעיות הגדולות של האזרח ושל הציבור זה הדרקוניות של הדרישות הרשותיות, מוניציפליות, ממשלתיות, מה לא. ומבין כולם, רישוי עסקים, כנראה שזה השיניים הכי חדות, הכי נושכות, הכי כואבות, כי מדובר בדרך כלל במקור הפרנסה של, של העוסק. ומה שהוצג כאן, בעיניי הדבר החשוב ביותר, מעבר לפרוצדורות, זאת הגישה השירותית, שבא אל הציבור ואומרת, אנחנו לא באים עכשיו לנשוך אותך, אנחנו באים לסייע לך להסיק את הטעון הסדרה. וזאת גישה שהיא גישה שונה ממה שאני מכיר ממקומות אחרים, והיא בעיניי הגישה הנכונה. אני גם קיבלתי פידבק מהשטח של בעלי עסקים שהיו לא מוסדרים והתבקשו להסדיר בליווי של רון. חיים נראו להם אחרת פתאום, ורודים, גם פרק הזמן, גם סך ההוצאות כדי לקבל רישיון עסק, הכל נראה בר ביצוע. וזאת הגישה הנכונה. תודה.
כן, יש עוד שאלות? אז רון, תודה רבה, תודה על העבודה.
רק הערה, מסתבר שרון גם נותן שירות מאוד מאוד חשוב ליישובים בתחומי החינוך הלא פורמלי והפורמלי. מסתבר שמשרד החינוך עם הרגולציה שתולכת ונכנסת יותר ויותר גם לתוך הלא פורמלי ביישובים וגם למערכות הגיל הרך, נדרשים בכמה קטעים לשום עסק. ורק אתמול, שבשום אתמול, חברים פה מציגי הישובים, נותן שירות בפתרון למערכת הזאת ופתרונות, וזה ממש במקומו.
זה היה לשירות דתי, היום זה לשירות דתי.
אני רוצה לשאול שאלה. האם לעשות איזשהם פעולות למשוך עסקים מחיפה או יותר מסחרים להגיע לאזורים שלנו?
אני קודם כל יכול להגיד את השאלה. השאלה היא לאן? זאת אומרת,
השאלה הייתה, האם יש לך מקומות?
אז אני, דוגמה אחרונה, לפני משהו כמו 4 חודשים דיבר איתי תעקיפים, אחד חולים, המנהל של חברת העמקה של חברת איסטקו, הם השפעות שקד מפוחקים ברמת יוחנה. הם היו לחיפה. עכשיו אני תגיד, יש מחתנים מעניינים לך באזור, פה יש שמיר, יש ביבור, בוא תראה מה מתאים לך. לא נתתי לו בשם ספציפי כי יש, אבל הם בודדים. זאת אומרת, אני אומר שאני רוצה להביא מחתנה מסחרית או פעילות מסחרית, שטחים שלנו, שטחי התעסוקה שלנו, לא רק כדי כך נרחבים, אז אני בונה על או בינוי חדש שהוא מתוצם, או על בינוי של מישהו שאני יודע שעולה בפנו. ושם אני יודע להעמיד, ושם אני יודע להעמיד את העסקים. ככל שיהיו לנו יותר אזורי תעסוקה, הם מעדיפים, דרך אגב, הם מעדיפים לצאת מתוך חיפה, המחירים בחיפה עולים משנה לשנה בצורה קיצונית. גם המועל וגם שכירויות. והם מפלים לצאת.
וגם הגישה לכביש 6 שהיא הרבה יותר נוחה מאזורי שעה.
קודם כל שיתאימו את העליות, אבל כן, הם רוצים לצאת לחיפה. לאן? בואו תגידו לי את
זה. זה הצד אחד. הצד השני שכמובן בהחלטות התכנון מונעות מאיתנו, כדי שזה יישאר לחיפה, מונעות מאיתנו לפתח אזורי תעסוקה מתאימים
ושירותיים. וזה חבל.
חבל? זה העולם שאנחנו חיים בו. טוב, אז רון, שוב תודה, בהצלחה, ושמור עלינו, זה חשוב. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום, וזה דוח תלונות הציבור לשנים האחרונות. נשיא המועצה ונציב קבילות הציבור, שלמה, בבקשה.
זה אחד יש לנו תושבים נחמדים שטוב להם במועצה והם לא מתלוננים. זה מה שרואים מהסך הכל. אני באתר של המועצה הגדרתי תהליך של התמודדות עם תלונה. הרעיון שהתלונה שתתברר היא צריכה להיות אחרי פנייה של תושב שלא מרוצה להתעלית את זה אחר, קודם כל למנהל המחלקה שאמור לתת לו את השירות, אז לקבל תלונה את התשובה, ורק אחרי שמנהל המחלקה נתן תשובה שלא יתגר את התלונו, יבוא אליי. זאת אומרת, אנחנו לא באים לעשות פה איזשהו מעקב על מנהלי המחלקות, כי מישהו לא מרוצה מטיפול כזה או אחר שהוא קיבל, באמת שהתמודד עם המחלקה. ומה שאנחנו עשיתים כאן זה כאלה שהגיעו בדרך, לא דרך, קודם כל גם אליי וגם למנהלי המחלקות, אנחנו מציגים כאן תהליכים שאנחנו מזהים, ואני אומר שוב, יש פה תהליך של חניכה וליווי של אנשים שאנחנו מזהים, אני מזהה שלא מרוצים ממשהו, ובכל זאת מקבלים פה את השירות, על מנת שבאמת יקבלו את המענה. אם זה גלגל קצת למטה, אני אראה לכם את הנושאים. בסך הכל אנשים פעלו, פעלו גם על נושא של פעילות מועצה, כוח אדם, ושימו לב, אני שמח להגיד לכם שלא מצאתי איזושהי עוולה שנעשתה על ידי מנהלי המחלקות או נותני השירות לתושבים. זה נגמר בהסבר וחזרה למנהלי המחלקות שימשיכו את השירות. לא קיבלנו תלונות ממבקר המדינה, לא קיבלנו תלונות מגורמי חוץ כמו משרדי ממשלה שהבימו איזושהי עוולה שאנחנו מכירים אותה, שאנשים פונים ברגע שהם רואים שהתייאשו מהמערכת, פונים לבקר המדינה, למשרד הפנים או לכל מיני משרדי הממשלה אחרים. בסך הכל אני חושב שיש לנו התנהלות באותה
בכל פעם את התלונות הרעדים?
כן. היה תלונה בפרויאן? אני אומר כאן. דיברתי איתך במקרה על הנושא. של תושב שלא היה מרוצה מהתנהלות הבאה בנושא של התמודדות עם גורם חיצוני. אמרתי לבעל, נא לענות לו ולהסביר לו שזה לא בסמכות הבעל את התשובה, אלא בסמכות הגורם החיצוני. ולכן זה לא בעיה של הבעל שהבעל לא נתן לו שירות, אלא התושב לא הבין את המשמעות של תפקיד הבעל מול אבל זה חסר על מנהל בסרקים ישראל. בדיוק. ואתה צריך לדעת איך לפנות, ומי מקבל החלטות. אבל הוא עדיין אומר, הבעל לא נתן לך, כי זה לא בסדר. זה כמו שם דבר. הסבר פשוט גם לתושב בטלפון, וגם לתושב במענה כתוב של הבעל, שציינתי גם לבעל להסביר לו, כי בסוף אין לנו אינטרס שיכנסו למאבקים, כי חוסר תשומת לב, או חוסר תביעות רצון, מציצה פה מערכת על כלום. שנים הכלבים, כל מיני דברים כאלה שאנחנו מתחילים לפגוש, על כל מיני דברים כאלה שפתאום מגיעים אלינו למועצה ואומרים לי, תקשיב, זה תקלה חמורה, התנהלות חמורה. בסופו של דבר אנחנו, כשאנחנו מפרקים את התייסוף, אנחנו מזהים בדיוק שזה חמור שכן וצריך רק קצת להרגיע את המצב.
כביש גישה ליישובים, הכוונה זה הירידה בכביש 6?
כביש גישה ליישובים זה התלונה שאנחנו כבר מקבלים מספר רב של פעמים מישראל חלבי על הכביש לקיבוצים וגם של חוואלד, והתשובה של המועצה שקודם כל זה לא ברמת מועצה לעשות את הכבישים. חלק מהמועצה, בעצם ראש המועצה והמועצה פונה ל... תקבל את הסיוע גם עם משרד התחבורה, והמימון הוא מימון חיצוני, זאת אומרת, זה לא שהמועצה שמה כסף בכיס, זאת אומרת, יש עוד גם הבנה של תהליכים בקבלת כבישים, בהתמודדות עם שיפוץ כבישים, ולכן אני כתבתי בשיפול גורמי.
אוקיי, שאלות? אם אין, אז אנחנו מודים לשלומו, במיוחד על התוצאה הטובה שאתה מראה לנו, תמשיך ככה. ואנחנו עוברים לסעיף השמיני, שזה השלמת אישור תקציבי הוועדים המקומיים והצלת הסמכויות לוועדים של נופית ואושה. אז מופיע פה טבלת התקציב, ספי או סימונה, אתם רוצים להסביר או משהו שזה...
אני לא זוכרת אם במליאה הקודמת שבה הבאנו את יתר האישים, התגלשנו שמשרד הפנים אחרי מהשנה דורש לרכז את כל השתתפויות המועצה בשורה אחת. מה שמביא לזה שיש קפיצה בטור השני של סל 3% בהשתתפויות. בכל היישובים הסכום הזה יותר גבוה, כיוון שבשנים קודמות הוא היה מפוזר והיה קשה לאגור אותו. זהו, זאת אומרת, זה נפח התקציב של כל אחד משני היישובים והשתתפות המועצה.
רק להגיד שזה אחרי שוועדי היישובים אישרו את התקציבים האלה. זאת אומרת, הם בנו את המציאות הזאת פעם אחת ואישרו אותה.
מה?
זה הבקשה שלהם. מה אמרתי? לא, לא, לא.
עבור הגנים
ועבור... כן, ברור, אתה רואה מיד את הפרד.
לא, בסדר, כי כשאתה מסתכל על זה ככה, זה נראה פרש עצום. בתוך זה יש כשישה מיליון שזה תקציב סגור שלא...
אוקיי, אז אנחנו מאשרים את תקציב הוועדים של נופית ושל אושה לשנת 2019, ואנחנו עוברים לסעיף האחרון, אנחנו נצטרך היום שזה אישור התברים, קיבלנו טבלה חדשה, אחרי שקיבלנו טבלה קודמת. לא תסביר לנו מה אנחנו רואים.
רגע, רגע, יש פה חידושים. אני מבקש, יש לך רשימה.
דרך אגב,
מי פה זה לספי?
שאלת את המגבזר שלי.
רק יש עוד
מגבזר. אז קיבלנו מבקר המדינה, לא ספציפית לזבולון, אבל בכלל שהוא בדק, הוא טען שאנחנו לא מסבירים הנהלות לא מסבירות מספיק למליאות בנושא התברים, מה קורה ומה עושים.
מעניין מי יקלונה.
לא, הוא כתב את אותו דבר בטקסט אחר, כאילו זה הסבר.
לא, לא. נכון. מי שחושב שהיו עוד 6, זה לא משהו אחר לגמרי.
אז על התברים החדשים, יש לנו 3 תברים של תשתיות, אחד באיפטין, אחד בחורל, אחד ברסאלי, ותוספת אגף לבית ספר כרמל זבולון, אנחנו תכף נרחיב על זה, וכמובן על המתחם. יש לנו 2 תברים שהם בעצם עדכון. התבר הראשון, הצטיידות טכנולוגית, למעשה בדף ששלחנו לכם ביום חמישי זה לא הופיע, תבר שהוא כבר מזה הרבה זמן, אבל עכשיו קיבלנו תוספת, היה תקציב קודם 235,988 שקל, וקיבלנו הרשאה כרגע ל-150,000 נוספים, 150 שבכוונתנו להפעיל מיידית, כי זה הצטיידות. הכוונה היא כאן למגמת ייצוג ברמות זבולון, התקבל האישור, ואלא אם כן זה לא יאושר כאן, אז זה ממש לביצוע מיידי. התקציבי פיתוח שאנחנו רואים כאן זה ההמשך או ההשלמה לתקציב הקודם. אנחנו פתחנו תקציב פיתוח של 3 מיליון שקל, אנחנו נותנים ליישובים ואז אנחנו מהתבר הראשי. התקציבי פיתוח, אני חוזר עכשיו לתברים הראשונים, 1341, 1342 ו-1343, זה בעצם מה שהצלנו בפעם הקודמת. התקציב אושר פה, כל דבר זה לפי 20% לכל יישוב פלוס 80% לפי מספר התושבים. איפטין 546,999, חוואלד ורס אלי, אנחנו פותחים כרגע תבר פיתוח, וממנו יימשכו פעולות פיתוח כאלה ואחרות שיעשו בכפרים. יישובים אחרים, ברגע שיהיה להם ידיעה מה הם רוצים להוציא את הכסף, הדבר כמובן הוא בא הנה ויאושר תוך פתיחת תבר בדיוק באותו נועל. הוספת אגף לכרמל זבולון.
אז יש שכחת להגיד משהו, לקחו מהגדולים כמו שאתה...
הוספת אגף לכרמל זבולון,
בקרמל זבולון אנחנו חווים בשנים האחרונות גידול והרחבה של הבית ספר מבחינת מספר תלמידים וצפיפות שהולכת וגוברת בכיתות השונות. נעשית כרגע הגדלה, קיבלנו לא קיבלנו אולי, קיבלנו הרשאה או
הכרה בצורך.
הכרה בצורך. קיבלנו רק כרגע הכרה בצורך ל-450 מטר נוספים, שזה מבנה ממש גדול נוסף, שלא נמצא בתוך המתחם, לא יוכל להיות מוכר בתוך המתחם הקיים של הבית ספר, ויבנה טיבה בצד. למעשה, לצורך כך אנחנו מבקשים את השטח הזה, מי שמכיר את הבית ספר, זה אולם ספורט, המבט כאן זה מהכרמל, זה האולם ספורט, זה כל מבנה הבית ספר, ומדובר עכשיו על להרחיב ולהוסיף כאן. אם אני מסתכל את זה במבט על, זה האולם ספורט, החממות, מבנה קיים, מבנה שירותים קיים, מבנה שירות, שחת שירות קיימת, ואנחנו רוצים להתרחב לדבר הזה, הנה. אז מי שמכיר רואה את זה מפה.
זה בתוך הדבר?
איזה שימוש?
השימוש כרגע מיועד, המבנה עצמו, וכאן אני אעבור למיקום. אוקיי, זה מה שאנחנו כך רואים עכשיו, את המבנה החדש, את התוכנית החדשה. בעצם הדרך שראינו קודם, אם אנחנו רואים פה, זה הכרמל, הדרך פחות או יותר שראינו עוברת משהו כזה. והשכחה של הביולוגיה נמצאת פה. המבנה, מבנה של שתי קומות, מיועד בעיקר לליקויי שמיעה, ובעצם יפנה לנו חדרים וכיתות בתוך הבית ספר להגדלה, גם כיתות ממש, גם מועדונית, וגם חדרי לימוד פרטניים. אם יש משהו להוסיף, מעיקרון, אני כרגע לא מראה את התוכנית של המבנה וכדומה, מאחר, וכפי שראיתם, אני מבקש כרגע רק לפתוח את זה לתכנון והפקעה. זה שני התהליכים שאנחנו כרגע מתקדמים, בכסף, בהלוואה שאישרתם לנו לפני כ-3-4 חודשים, אישרתם לנו לקחת הלוואה של 7 מיליון, שלושה, דיברנו כרגע זה על התברי פיתוח של היישובים, ועוד שלושה לדברים שונים, כשמיליון וחצי אמרנו שהולכים לבתי ספר, אז החצי מיליון נכנס לכאן, גם בעיקר כרגע מתחיל להשלים את תהליך התכנון, ברגע שתקבל את ההרשאה ממש, נבוא ונגדיל את הטבר עם כל התקציב, ואז ניתן הסבר גדול יותר על המבנה. מיקי, אם יש מה להוסיף לגבי המבנה והתשובה שלו.
מועדוניות.
נהפוך הוא. קודם כל לציין הצורך בתוספת בינוי לכרמל זבולון כבר דוחק לנו שנתיים, שלוש, בצורה מאוד בולטת. אנחנו בעצם נערכנו כבר לעשות את זה אפילו ללא תקציבי משרד החינוך, אלא שלשמחתנו הרבה הצלחנו לקבל הכרה כצורך באמת ממשרד החינוך, תקציב של כ-2.5 מיליון שקל, שעוזר מאוד. הביוי או הצורך בביוי של כרמל זבולון הוא פה מקבל מענה לשניים מתוך שלושת הצרכים. צורך אחד זה תוספת למועדונית בחדרי עבודה לרקויי שמיעה. תוספת שנייה זה צורך לחדרי לימוד, רובם לא כיתות תקניות אלא חדרים או חדלים יותר קטנים שמאפשרים לבית הספר את הפיתוח של מה שנקרא למידה יותר פעילה, למידת חקר, למידה שהיא נותנת מענה למה שקוראים למידה עדכנית היום. והתחום השלישי הוא לטפל בחלל ספרייה או תחליט הספרייה, גם כן לשרת אותם יותר מטרה, לייצר סביבת למידה מרוקנת יותר. הסיבה שקיבלנו את הכסף היא חלק גדול ממנה נובע מתוספת
כיתות לשמע פחות ילדים, שבעצם היום משרד החינוך עלה על זה שבעצם אנחנו מחזיקים בית ספר חינוך מיוחד לחרשים שיש לו זכות קיום מבחינתם בנפרד מבית ספר קרבן זבולון. ומכיוון שהצגנו אידיאולוגיה חינוכית דווקא של השילוב, בעצם בתוך המטרים שקיבלנו לבנייה יש את כל המנהלות והמשרדים ופונקציות שנותנים בדרך כלל לבית ספר חינוך מיוחד שאפשרו לנו אותם בדבר הזה. מספר התלמידים היום אנחנו עומדים על כ-930 תלמידים בקרבי זבול, ואנחנו מאוד לא רוצים לגדול.
מספר תלמידי שם כן גדל.
מה זה?
מספר תלמידי שם גדל.
גדל.
וחלק
משהו. מי שיביא את הנתוני נתונים הסטטיסטיים של משרד החינוך שיצא עכשיו מה שנקרא בתמונה החינוכית, הוא מאפשר משנה להרבה מאוד נתונים מבתי הספר. בית ספר קרמל זבולון הוא מבתי הספר העיוניים שמקבלים הכי הרבה תקציב ממשרד המדינה. יש להם הכי הרבה תקציב פר תלמיד. חושבים, מה זה? אתם משקיעים כל כך הרבה כסף בתלמידים? וצערי הרב, התשובה היא לא. וכיוון שאחוז מאוד גדול של תלמידי חינוך מיוחד שמע, תלמיד שמע מקבל בערך פי 3 או פי 4 תקציב מילד עיוני, ככה שה-70-80 תלמידי שמע במונחים תקציביים זה משהו קרוב ל-300 תלמידים רגילים. אז זה פחות או יותר המציאות. והבנייה הזאת היא כמו חמצן לנשימה. לא ציינתי שחלק מהמבנים, זאת אומרת, המבנה נותן מענה גם לחללים ולחינוך הדתי, גם למיוחד, ויהיו שם שתי מועדוניות שנותנות פעילות אחרי הצהריים ולקוי השנייה, וגם במסגרת מחטיבת הביניים שעושה כאן
כמה אמור להיות עלות כזה? מה זה?
מה שאלה?
אתה זוכר כמה שעה כולה?
המתקציב זה באזור ה-2.5 מיליון, וסביר שמצטרך לשים או תראו את זה בטבר, אני לא יודע אם הוא כבר ראית.
לא, עוד לא, לא הראיתי, הראיתי פרות את
ההפעה. אבל הטבר נתפח קצת יותר, אני מניח.
כן,
זה מפיק פה שזה...
רגע, לא שם, שוקי. יש תב"ע שנעשתה די מזמן, אבל התב"ע לא הפקיע את השטח, כי כל הקטע הזה צריך להפקיע מיגון.
זה מה שאנחנו רואים פה. השטח כאן, חלק, השטח הזה איננו בתחום בית ספר היום. הבית ספר בעצם
אין תב"ע. כן, כן.
יש תב"ע די מזמן, עשו לפני כמעט 10 שנים.
חשוב שתהליך ההפקעה יהיה שלב מקדמי לכל הליך התכנון. כשמשאירים את הטבעת, בתנאי שהקרקע מופקעת.
אי אפשר כמה תקציבים משרד החינוך לקרקע שלא שלנו. אנחנו צריכים להפקיע, ואז משרד החינוך יאשר לנו משהו נבטיח כבר מזמן.
ולכן כתוב שפתחנו עכשיו את הטבעת ושלא נתקע בהמשך, שזה לתכנון ולהפקעה בהתאם לצורך. אבל נתקדם, שנדע שזה באמת להפעלה ולא הפקעה שתקום היום ונשאר את השטח 10 שנים.
הסיפור הזה הוא מאצ'ינג או שזה רק תמיד אנחנו משכים?
זה ללא מאצ'ינג בהגדרה. זאת אומרת, זה לא שהם נותנים 80% או 90% מההוצאה. בפועל, הסטטוס שלנו הוא מעל הסטטוס הנדרש על ידי משרד החינוך, מעל התקן של משרד החינוך, ולכן יש תוספת מעלות.
אנחנו תמיד מוסיפים בהרבה.
לא, זה שאלה
ריקה. פיתוח מסביב. משרד החינוך נותן תקציב בדרך כלל הבית. הכל הפיתוח מסביב, גישה, תשתיות, חשמל, ביוב, חניות, כל זה אנחנו מוסיפים של עצמנו. אנחנו תראו את זה כשזה יגיע. אוקיי.
שאלה אחרונה, אני רוצה
לשאול. יש לו את הבר אחד.
יש איזה מישהו עכשיו שמנסה לעשות איזשהו סיורים סביב משרדי הממשלה לנסות לבלוט
את השאריות שנשארו מאותה
השבוע האחרון.
לא, אני באמת שם.
אנחנו בקשר, מנסים להוציא כל מה שאפשר, תאמין לי שגם מצליחים.
אתה לא רואה שמנהלי המחלקות לא נמצאים כאן? כולם עכשיו סביב הבניינים.
כן, תאמין לי שאנחנו עושים את זה בחוק.
ככה צריך.
כן, תמשיך ספר.
הדבר האחרון, מתחם המועצה, הטבע בפיתוח. ראיתם בדף ששלחנו היה 250 אלף, בדף שהבאנו פה עכשיו זה רק 150 אלף. למעשה הוועדה ישבה, בדקה את עצמה, הסתכלה עוד פעם וראתה שיספיק 150 אלף לכל הטבר הזה, לכל הטבר. הטבר הזאת היא כבר תהליך שנמצא כמה וכמה שלבי פיתוח שעשינו כאן באזור, ויש צורך להסביר את השימושים ולגמור את כל התהליך, ולכן הוועדה לתכנון ובנייה מטפלת בזה. מיועד לעלות לנו כ-150 אלף על כל המתחם.
מה שסקי לא מדגיש, אנחנו מחזירים 100 אלף שקל מהטבה לקרנות, וזה אפשר לציין להשם אחרת הוועדה לתכנון ובנייה.
אני אקח את
זה בטבע מדיעבא. אפשר להשתמש לחגוג את
זה. היא ממש רצינית הוועדה
הזאת. אתה מכל ועדה. כל ועדה רצינית.
טוב, אז אנחנו מאשרים גם את הטברים. והנושא האחרון שרציתי להוסיף, זה, יש לנו שאלה שאני מתלבט בה, קיבלנו מכתב ממשרד הפנים לגבי הערכת תוקף של אגרת השמירה שמתלבט, כי אם אנחנו רוצים שאגרת השמירה תהיה בתוקף, נצטרך להודיע להם עכשיו, זה לשנתיים עד סוף 2019, אבל אגרת השמירה שלנו אף אחד לא משתמש בה. בזמנו נופית ביקשה מאיתנו ועשינו חוק עזר עם אגרת שמירה, ואז שזה התבשל, נופית אמרה שהיא לא רוצה להשתמש בה, ואין אף יישוב אחר שכן רוצה להשתמש בה. השאלה אם בכלל צריך להאריך את האגרה הזאת, אבל אם תבוא איזה, אם יבוא איזה יישוב במשך השנתיים הקרובות ויגיד שהוא רוצה, אז יש לנו כבר חוק עזר מן המוכן.
אני חושב
שהרבה
יותר קל לשמר את זה,
למרות שאף אחד לא משתמש, זה נראה קצת אולי מגוחך, אבל אני חושב שכדאי לאשר את זה. והיה לי עוד שאלה אחת שהייתי רציתי לענות עליה, זו שאלה של אולי מוסטפה שאני לא זוכר.
מוסטפה שאני.
על נושא של תשלום להשתתפות בישיבות. אז אני הזכרתי את זה לפני, אני חושב באחד מהמליאות הקודמות. שיש חוק שמנסה לקדם אותו דוד דודי אמסלם, אחד משני הדודים.
זה יעבור אם כך.
שבו נותנים השתתפות לכל אחד מחברי הרשות, ומועצת מרכז המועצות האזוריות מתנגד. אני לא אגיד מה דעתי, אבל אגיד שמרכז המועצות מתנגד, כי הוא אומר, תשמעו, אם אנחנו נצא לשלם לכל אחד מחברי שמשתתפים תשלום על ההשתתפות במליאה, זה לא רק חברי המליאות, זה גם כל חברי הוועדים המקומיים. וזה במספרים שלהם עשרות אלפים.
אני יש לך סיפורים של שאילת מורים.
שאילת הסתכלות
הזה. שבירושל זה כבר המליאה הבאה. מי שמתכוון להיות חבר במליאה הבאה,
נהנים. בכל אופן, אני רק מסביר. אומרים, שמה, זה סכומים כאלה שהמועצות, זה בוטל על המועצה, ומשרד הפנים לא רוצה להשתתף בה. זאת אומרת, זה לא, זה מין חוק שאומר, משרד הפנים לא מוכן לממן את זה, ואז הוא אומר, התשלום הזה הוא כבד מדי על המועצות האזוריות, ולכן מרכז המועצות והחלטה של ההנהלה שלו מתנגד לחוק. מה יקרה עם זה אני לא יודע, כמו שאתה אמרת, יתנו לי אמסלם, יכול להיות שהוא יתקדם את זה גם בלי אף אחד. זו תשובה. תודה רבה.
אני
אשתמע בישיבה.
Добавляем, мы хотели ещё на этот раз.